الليل صغير أصوش عشوي أوزو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום שישי, כ"ב באלול, ערב שבת קודש, פרשת ניצבים ויילך, מסכת עירובין, דפים למד ג' ולמד ד'. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה הנשמע בארצנו מחוצה לה, והתדרים בהם מגיעים עליכם דברי התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. זמן קצר והמלאכה מרובה, ומי שתרח בערב שבת בעזרת השם ובישועתו יאכל בשבת. השבת החותמת את שנת תשפ"א. ומיד מיד שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור, ולא אל טהור תמא, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא, ושכינתי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו מקדישים ולומדים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל. ובתוכם, רבי אברהם מנחם בן אינדמירה, רבי חיים בנימין מורדכי בן עידה, רבי גרשון בן שרה, מרת חיה פנינה רחל בת נעמי, מרת ויביאן יוכבת בת אסתר, רבי מוישה בן איטל, הילדה חנה בת אסתר, ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלמה. תחל שנה וברכותיה, בעזרת השם ובישועתו. כהרגלנו הטוב, בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו פותחים את תלמוד תורתנו בתורה שבעל פה, עם דבריו המופלאים של הגאון רבי רחמיאל קרם, שליטה לאורך ימים טובים ולבריאות גופה ונאורה מעליה, מתוך ספרו המיוחד ותלמודו בידו. בפרשת אתם ניצבים בשבת בעזרת השם נקרא, ושווה כי בצחה מכל העמים אשר יפיצחה השם אלוקיך שמה. זהו לשונו של העיקר השני מסר שברשימת 13 עיקרי האמונה של היהדות. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. אם נתבונן יפה בניסוחו של העיקר הזה, נמצא כי יש בו משהו החורג מעט מנוסחתם של שאר עיקרי האמונה. בנוסח הזה אנו מציבים הנחה הנראית לכאורה כקושייה, על נוסחתו של העיקר, ואף על פי שהתמהמה, ומיד אנחנו מוסיפים ואומרים, כי חרף ההתמהמהות של המשיח, אנחנו איתנים באמונתנו, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. והרי דרך ניסוח שכזו, היינו יכולים לומר בכל עיקר מעיקרי האמונה. תמיד היינו יכולים לומר, כי למרות שישנו משהו שנראה כעומד בסתירה חלילה לאותו עיקר, מכל מקום אנחנו מאמינים. לדוגמה, אחרי שאנחנו אומרים אנחנו מאמינים באמונה של אימה שהבורא יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו, היינו יכולים להוסיף ולומר, ואף על פי שרואים אנו כצדיק ורע לו, רשע וטוב לו, עם כל זה אנחנו מאמינים בשכר ועונש. במה נשתנה איפה הנוסח של העיקר שבו אנו מצהירים על אמונתנו בביאת המשיח? הסביר הרב מבריסק זצ"ל, בצטטו את לשונו של הרמב״ם בהלכות מלכים. כך אומר הרמב״ם בהלכות מלכים פרק י"א הלכה א', המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, מקריבים קורבנות ועושים שמיטין ויובלות ככל מצוותה האמורה בתורה, וכל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו. הרמב״ם מדגיש כי לא רק מי שאינו מאמין כופר בתורה ובמשה רבינו, אלא גם מי שאינו מחכה לביאתו, כלומר, לא די להאמין בעצם עובדת התגלותו אי פעם, אלא חובה להאמין כי יכול לבוא בכל רגע ורגע ממש. ומי שמאמין כי המשיח יכול לבוא ברגע הבא, הרי ממילא הוא ממתין ומצפה לבואו. וכאשר אנחנו מוסיפים ואומרים, ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו, אין כוונתנו להקשות ולתרץ. במילים אלו אנחנו מתכוונים לשני העניינים שכלל הרמב״ם בעיקר הזה. הרמב״ם אומר שמי שאינו מאמין נחשב ככופר, לכן אנחנו מצהירים ואומרים, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, אבל בכך לא די. הרמב״ם הרי הוסיף ללמד כי גם מי שאינו מחכה לביאתו נחשב ככופר, ולכן אנחנו ממשיכים ואומרים, כי אף על פי שהתמאמה עם כל זה החכה לו בכל יום שיבוא. יש פה הדגשה של עוצמתה של הציפייה, אשר היא חלקו השני של העיקר הזה. וסיים הרן הגריז הצל ואמר, לא רק בכל יום, אלא כל היום, כל היום ממש, ללא הפסק של רגע אחד, כמו שאנחנו אומרים מדי יום בתפילה, כי לישועתך קיווינו כל היום. האם אינך חושש כי המשיח יבוא בדיוק בזמן היותך בחוץ לארץ? שאלה זו נשאלה על ידי מרן המשגיח, רבי יחזקאל לבנשטיין זצ"ל, מנהלה הרוחני של ישיבת פונבז'. הוא שאל את השאלה הזו לאחד מגדולי ירושלים שבא להיפרד ממנו, כשעמד לנסוע לחו"ל למטרת צורכי ציבור. רבי יחזקאל חשש, הוא חשש להימצא חלילה במקום הלא נכון את יופיע המשיח בארץ ישראל. כה חשש, עד כי לא הבין כיצד אדם מאמין אינו חושש מלצאת את גבולות הארץ. ציפייתו הייתה כה גדולה, עד כי היה מבקש ממקורביו כי התפללו עבורו שיזכה לביאת המשיח. ואפילו בארץ ישראל יש להיות מוכן, חתנו של האדמו"ר בישראל אבוחציר הזצ"ל, הבבא סאלי, סיפר על חותנו כי אמונתו החושית הייתה כה חזקה, עד שאף חשש להתפנות. הוא סבל מהפרעות בעיכול, ולמרות זאת ראו אותו בני ביתו לא אחת כשהוא יוצא מהשירותים רגע ושניים לאחר שנכנס. הרי המשיח צריך לבוא בכל רגע, השיב לתמיעתה של הרבנית. הוא הוסיף, חושש אני להיות במקום תמה, שעה שיתגלה אורו של משיח. חלק גדול מהתפילות שאנו נושאים סובב סביב בקשת הגאולה, כמחצית מתפילת העמידה מדברת על הגאולה. כבר בברכה הראשונה אנחנו אומרים, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. שוב אנו מבקשים בברכה השביעית, וגאלינו גאולה שלמה מהירה למען שמך. ושוב, תקע בשופר גדול לחירותנו. אשיב השופטנו כבראשונה, ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת. את צמח דוד עבדך מהירה תצמיח, ואשב את העבודה לדביר ביתך. אנחנו מפטירים בעושה שלום ושוב מבקשים, יהי רצון מלפניך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אבל נחשוב לרגע, אדם עומד בתפילת 18 ומסיים במהרה. הממהרים גורים לאחר 5 או 6 דקות, המעיטים מסיימים לאחר עוד כמה דקות. האם כיווננו באמת למה שאנו אומרים באחת מהבקשות הללו? אם קשה היה לנו להתרכז משך כל תפילת העמידה, האם מתחמם ליבנו וקרבנו לפחות באחת או שתיים מהבקשות הנזכרות? אם נחשוב כי מדי שנה אנחנו מתפללים את תפילת העמידה למעלה מ-1,000 פעמים, הרי בושה תחסה אותנו. לבקש על הגאולה אלפי ורבבות פעמים משך החיים ולא לחשוב על כך אף פעם ברצינות? ועוד לא הזכרנו את הבקשות שבקדיש, שבברכות קריאת שמה, שבתפילת עלינו לשבח, שבברכות ההפטרה, שבברכת המזון, ועוד ועוד. האומנם כשישאלו אותנו, ציפית לישועה, נוכל לענות בחיוב או חלילה נעדיף ששאלה זו לא תישאל? יום ה-16 בתמוז של שנת תפרש צדיגים אל היה יום גדול לארץ הצבי. ארי שבעריות עלה מבבל, מרן החזוני שירד מהאונייה, מלווה על ידי רבי מנדל דייץ'. מחר יהיה 17 בתמוז וצריך לצום, סך רבי מנדל. מרן החזוני שחייך והגיב, בוודאי מחר יהיה י"ז בתמוז. אבל האם נצטרך לצום בו? זה עדיין ספק. החכה לו בכל יום שיבוא, משיח עוד יכול לבוא ויהיה יום טוב. הנה ציטוט קטע באחת מרשימותיו של הגאון רבי אברהם הלל גולדברג זצ"ל. ברשימה הזו הוא מתאר שבת אחת במחיצתו של מרן החפץ חיים. שבת שלה היה עד ראייה ועד שמיעה והדברים מדברים בעד עצמם. קרה הדבר באחת משנותיו האחרונות של הסבא קדיש הבעל החפץ חיים. הוא היה אז במעון קיץ בסביבות רדין עיר מושבו. בשבת קודש בין השמשות, בשעה של רבה דרבן וכיסופה דלעילה, ישב לו זקן הגאונים שבדור וסך על יד שולחנו בנושא החביב שלו, הגאולה העתידה. בעיניו הבהירות הוא חוזה אותה, שומע את פעמי המשיח ורואה את קץ סבלות ישראל. בינתיים אינו מתעלם מן המצוקות, מן הגזירות והפורנויות שניתחו על הגלויות. הוא יודע היטב על המתרחש בשטח הרוחני, אף בגלויות הטובות, וקובע ירידת הדורות עצומה. הוא חש את ניתוקו של עבר חי יהדות רוסיה המפוארת מגוף האומה, ללא תורה ממש, ללא אפשרות של חינוך ילדי ישראל לתורה ולקיום מצוות, והוא נאנח קשות. ושוב חוזר לנושא שהתחיל בו. ואך, בקץ הגאולה שבו תבוא, יבשה ישראל והגאולה הרי היא מחויבת המציאות, היא מוכרחה לבוא. ואולי הדבר תלוי גם בנו. בהתערות הדלטטה, עלינו לגלות השתקוקות עזה לגאולה, ציפייה חזקה למשיח צדקנו, לראות בגאולה השלימה את הפתרון היחידי, את המוצא היחיד מן המיצר בו אנו נמצאים. האם שאיפה זו ניכרת לכל הפחות במחנה שלומי אמונים, האומרים אני מאמין מדי יום ביומו? שאל החפץ חיים בכאב, והמשיך, מדוע אין אנו זועקים להשם גואל ישראל לגאולה השלימה שתבוא לאלתר? לא עת לחשות עכשיו, ואם העם לא מרגיש, חייבים אנו להזיקו ולהסעיר את רוחו לבה לשקוט על שמריו, לאורות לו שיזק מתוך צרה שיבקש ויתבע את גאולתו השלימה. הלו גם ביציאת מצרים נאמר, ויזעקו ותעל שבתם אל האלוקים. נשתתק אותו זקן, שקע במחשבות. צלילי שקיעה נראו על הקיר ובחדר דומיה. הצמאים לדברו מצפים להגה נוסף. והנה מרים מרן את הראש הרחון, ניכר שזה רעיון נצנץ במוחו. נראה שניתן לדעתו להגשים את הדרישה שהביע לפני שעה קלה. הוא פולט כמה מילים וכאילו מדבר לעצמו. יש הכרח לבוא מיד בדברים עם רב חיים מויזר. בלעדיו אין לעשות. וכדרכו שלא לדחות ולא להחמיץ מצווה שבאה לידו, היה מורגש שכאילו הוא דוחק את השעה. שעת הקודש, שעת בין השמשות של שבת מלכת היוצאת, נעשתה עליו כאילו למאמסה. הוא ממלמל לעצמו, לו היינו יוצאים, אתה כבר אין איסור דאורייתא. אבל חיכה בחיליון עיניים לצאת הכוכבים מיהר לתפילת ערבית, ומיד אחרי ההבדלה, החל בקדחתנות להתכונן למסע לכיוון וילנה. הוא נתקל בקשיים עצומים המונעים ממנו את הביצוע של מחשבתו הזקה והתאורה. מצבו הגופני רופף מאוד, רתוק הוא אל הספה שכמעט לא ירד ממנה. כל טלטול הדרכים עבורו הוא מן הנמנעות. העברה מביתו שבעיירה רדין עד לכפר הסמוך לה, היוותה בעיה רצינית והגלה מיוחדת הותקנה לצורך הזה. הייתכן במצב הנוכחי לערוך נסיעה ארוכה לוילנה? מובנת הייתה התנגדות הנמרצת של בני הבית ובראשם חתנו הגדול, רבי מנדל זקס זצל, ראש הישיבה, אבל הוא באחת, מסירות נפש לא תפחידהו. כדאי הוא העניין, רבי מנדל הביא עת כסת וגליון נייר והציע לפנות במכתב לגאון רב חיים אויזר, הציע גם להזמין לישיבה מיוחדת את גדולי הדור ומנה גם כמה שמות מהם, אבל החפץ חיים דחה במחי יד את ההצעות. לבסוף ניסה ראש הישיבה להעיר שלדעתו הגאון רב חיים מויזר עסוק בענייני רבנות, ישיבות וחיידרים, אין לו עסק בנסתרות. על כך הגיב החפץ חיים בחיוך קל, שמשמעותו הייתה אם הם בכלל מכירים אותו. ביקורו של החפץ חיים אצל הגאון רב חיים מויזר לא נתקיים באבונות הדור, וכמה יצטער על כך אותו זקן. את האמונה הזו דרש החפץ חיים גם מאחרים, הרב מפונבז', הגאון רב יוסף שלמה כהנמן זצל, שבשבוע שעבר בחף באלול היה יום היורצייט שלו. הוא סיפר כי זמן קצר לפני שהגיע ללמוד ברדין שם לב פעם לאחר תפילת שחרית כי מרן החפץ חיים עומד ליד דלת היציאה ונותן בו את עיניו כמי שרוצה לשוחח עמו. הרב מפונביץ' אז בחור צעיר לימים ניגש אל החפץ חיים אשר תפס בזרועו ואמר לו, הרי אתם כהנים, ברצוני לשאול אתכם קושייה. הגמרא במסכת תענית בדף י' ז' אומרת כי מן הדין היה שבזמן הזה יאסרו כל הכהנים בשתיית יין משך כל ימות השנה, שכן מהרה ייבנה בית המקדש ואפשר שיהיה הכהן שטוי ולא יוכל לעשות את עבודתו. אלא שכלכלתם של הכהנים היא תקנתם. שהרי אף כהן אינו יודע לאיזה משמרת הוא משתייך, וממילא כאשר יבוא המשיח יהיה תור גדול של כהנים אשר יעמוד לבירורו של אליהו הנביא. וכיוון ששנינו כי יין שינה או דרך מפיגתו, הרי מן הסתם גם אם שתה מי מהכהנים יין עד שיגיע תורו יסור יינו מעליו, ושוב יוכל לעבוד באין מפריע. ועכשיו אני שואל, המשיך החפץ חיים, תינך יין אשר דרך או שאינה מפיגים אותו, אבל מה יעשה כהן שלא למד ולא יודע את סדר העבודה כהלכתו? כיצד ינהג כהן שאינו מוצא את ידיו ורגליו בהלכות קודשים? וכי יש שיקור גדול מזה? והרי סיים עשה בקדיש, הדרך ושאינה לא יועילו לכהן. ועכשיו פנה החפץ חיים לבאר את כוונתו. והרי מר הוא כהן? והרי אנו מצפים בכל רגע לביאת המשיח, ובכן, כיצד הוא חושב לקיים את חובתו? לימים סיפר הרב מפונביץ' כי התחרט חרטה גמורה על שענה תשובה לרבו, אבל באותה שעה נפלט מפיו, הרי איפכה מסתברה, לא הרי שטו יין אשר נפסל לעבודה, כל שלא הפיג את יינו מעליו ועד שיעשה זאת אין לו שום תקנה, כי הרי אני אשר ביכולתי לעקוב במקדש אחרי סדר העבודה של הרבה, אשר אינו כהן גם כן ויודע יפה תלכות העבודה, ובכן ביכולתי לעקוב אחריו ולעשות את פרטי העבודה בדיוק כפי שיעשה הוא. כשסיפר זאת הרב מפונביץ' לימים, היה חוזר ומביע את חרטתו על הדברים שאמר. באתי מטלז לרדין והייתי רגיל לומר חילוקים, אמר כמתנצל. ואולם מרן החפץ חיים נשאר נאמן לדרישתו, הוא לא הגיב מאום על הדברים ששמע ורק חזר ודרש. ואף על פי כן עליכם לעסוק בסדר קודשים. עוד באותו היום הצטרף הרב מפונביץ' של לומדי סדר קודשים, אשר למדו בכולל שהתקיים ברדין. הרב מפונביץ' היה הבחור היחידי שהשתתף בכולל הזה. אמנם כן הוא יבוא פתאום אם רק נחכה לו, היה משנן מרן החפץ חיים לתלמידה, ויחד עם זאת היה מלמד סנגוריה על עם ישראל הממתין זה קרוב ל-2,000 שנה לגאולתו. לפנים, כך התבטא, לא הסכימו להמתין למשה רבינו אשר עלה למרום, מספר שעות, לא הייתה להם סבלנות ומיד נקהלו על הארון, כשדרישתם בפיהם לעשות להם עגל אשר ילך לפניהם. ואילו בגלות דנה נמשיך את דברי הסנגוריה שלו, עדיין אנו ממתינים ומאמינים לאחר כל כך הרבה זמן לביאת המשיח. עברנו אוקיינוס של דמים, שחיתות וגזירות לאין קץ, ועדיין אנו ממתינים ומאמינים. כך מחד גיסא, ומאידך גיסא, היה מוכיח על המלומדה שבתפילות שבהם אנו מביעים את החנונינו לביאת המשיח. אנחנו אומרים, כי מחכים אנחנו לך, אבל אין דברינו אלא בפינו ואילו ליבנו בעלימנו. ושם החלילה, אין אנו מבינים את שחסר לנו. שם החלילה הסתגלנו למרירותה של הגלות. ואולי איבדנו את חוש הטעם שלנו ואיננו מבינים, כי אינקוויזיציה מתוקה, כפי שכינה מרן הרב שך זצ"ל, את מסע השמד שבארץ הקודש גם היא אינקוויזיציה. אבל זאת נדע כי בו יבוא. גם אם יתמהמה הרי יבוא ויתגלה, נבקש אותו ונצפה לבואו בכל לב. והרי אם נחכה לו באמת ובתמים, לבטח יחיש את בואו גם טרם זמנו. זה יהיה היום, ואם לא היום אז מחר או מחרתיים בסתם יום של חול. דבריו המופלאים של הרב ירחמיאל קרם שליטה, ערב שבת קודש פרשת ניצבים ויילך. השבת החותמת והאחרונה של תשפ"ה. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב, מאז פרשת יתרו השתה, עשרת הדיברות, היא מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, והיום הזה מצווה קס"ח, מצוות קורבן יולדת, משורשי המצווה כדי שתתעורר מתוך הפעולה לתת הודעה לקל ברוך הוא, שהצילה מחבלי לידה, שהוא דבר נס, ועוד אמרו זיכרונם לברכה במסכת נידה דף למד א', שהאישה קופצת ונשבעת בעת ציריה, שלא תזקק עוד לאיש ולפיכך צריכה כפרה. ועל כן, יקרא קורבנה חטאת ונאמר בה, וכיפר עליה הכהן. זוהי מצווה קס"ח מתוך התרי"ג מצוות, וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בסייעתא דשמיא ענקית כמדי בוקר, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו את תלמוד תורתנו, והוא היה בדף למד ב' במסכת עירובין. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה, הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, האם סומכים על חזקה ששליח עושה שליחותו גם בדאורייתא, והתשובה? לרב נחמן לא, לרב ששת כן. שאלה שנייה, הרחוקים מירושלים מאימתי מותרים בתבואה חדשה ומדוע? מחצות יום ט"ז בניסן. לרב ששת משום שחזקה שליח עושה שליחותו, ולרב נחמן משום שאין בית דין מתעצלים בו וידאגו שיקריבו הכהנים. שאלה שלישית, בעל תאנה חבר שאמר לחברות צבל לקט מלוא כלכלה מתאנתי וליקט לאכילת קבע, האם צריך להסרם? והתשובה, לרבי אין צריך, ולרבן שומם גם לי אל צריך, כיוון שלא נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף. שאלה רביעית, כיצד אומרת הגמרא סברה שנוח לחבר לעבור על איסור קל כדי שלא יעבור עם הארץ על איסור חמור? והרי לא אומרים חטא בשביל שיזכה חברך. והתשובה, אומרים התוספות, שכיוון שכאן הוא הגורם לאיסור חברו, יש לו לעבור על איסור קל, שאם לא כן, אף הוא עצמו יעבור בלפני עיוור לא תיתן מכשול. שאלה חמישית, באיזה אופן היא מניח העירוב על האילן למעלה מעשרה תפחים אינו עירוב? התשובה, באילן שנותן נופו חוץ לדלת אמות מעיקרו, שבזה אין השביטה במקום עירובו. והשאלה האחרונה, מדוע למטה מעשרה תפחים אב עירוב, והרי אסור להשתמש באילן? והתשובה, משום שמשנתנו כשיטת רבי שלא גזרו על שבות בבין השמשות, שהוא זמן קניית העירוב. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, הודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף למד ב' במסכת עירובין. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי ליקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע חף ב' באלול, ערב שבת קודש, פרשות ניצבים ויילך תשפ"ה. קר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדפים למד ג' ולמד ד' במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד ב' עמוד ב'. מן המשנה המצויה 13 שורות מתחילת העמוד, משנה פותחת במילים נתנו באילן למעלה מעשרה תפחים, אין עירובו עירוב. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה דנה במניח עירובו באילן ובבורי, מתי רשאי לתלו למקום שביטתו, ואז עירובו עירוב. כאמור, אסור לאדם ללכת בשבת יותר מ-2,000 אמה מהמקום בו הוא נמצא בכניסת שבת, אבל מי שיצא מהעיר בערב שבת והניח מזון שתי סעודות במרחק מן העיר, בתוך תחום של 2,000 אמה כדי לקבוע שביטתו שם, אף על פי שחזר לעיר מבעוד יום, ובבין השמשות של כניסת שבת הוא נמצא בביתו, הרי זה כאילו שבת במקום שהניח בו את השתי סעודות, ורשאי להלך ממקום עירובו 2,000 אמה לכל רוח, וזהו הנקרא עירובי תחומין. והעירוב הזה נצרח רק אם הוא עצמו לא שבת שם בעת כניסת השבת. אבל אם בעת כניסת השבת בבין השמשות הוא עצמו נמצא שם במקום שרוצה לשבות, קבע שם מקומו, וגם בלי לתת שם מזון שתי סעודות, וגם אם חזר אחר כך לביתו, רשאי ללכת ממקום שביתתו 2,000 אמה לכל רוח. ואם יניח את העירוב שלו במקום בו התכוון לקנות שביתה, צריך על כל פנים להניחו באופן שיוכל לתלו ולהביאו למקום שביתתו בערב שבת בין השמשות, שהוא זמן קניית העירוב, כדי שיהיה העירוב וסעודה ראויה לו לאכול אותה באותה שעה. אומרת המשנה בדף למד בית עמוד בית, נתנו לעירוב תחומין באילן, על האילן למעלה מעשרה תפחים. אין עירובו עירוב לפי שאינו רשאי להביא בבין השמשות את עירובו למקום שביתתו, כמו שתבהר הגמרא. אבל אם יניחו באילן למטה מעשרה תפחים, העירוב תלוי על האילן, מרחק פחות מעשרה תפחים מן הקרקע, עירובו עירוב. נתנו לעירוב בבור, בתחתית הבור, אפילו הוא עמוק 100 אמה, עירובו עירוב. ומדובר כשהתכוון לשבות בביקה או בשדה שן קרמלית, והניח עירובו בבור, ששם הוא רשות היחיד. ומקור הדין בגמרא לקמן בדף למד עמוד ב'. זו היה המשנה שלנו בדף למד ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. נקדים מספר דינים שלמדנו במסכת שבת, תחילת המסכת דפים ועבד ח', בדיני רשויות. מקום שרוחבו 4 טפחים על 4 טפחים, כגון ראשו של עמוד או אילן, אם האילן או העמוד גבוהים 10 טפחים, הרי הוא רשות היחיד, ואם גובהו מ3 טפחים ועד 10 טפחים, הרי הוא קרמלית. ומן התורה מותר לטלטל בקרמלית, וכן להוציא ולהכניס ממנה בין לרשות הרבים בין לרשות היחיד. אבל רבנן אסרו לטלטל בתוך הקרמלית יותר מ4 אמות, וכן אסור להוציא ולהכניס ממנה לרשות הרבים או לרשות היחיד. מקום הגבוה פחות מ3 טפחים, בין אם הוא רחב 4 טפחים ובין אם אינו רחב 4 טפחים, בטל לרשות שהוא מצוי בתוכה. דהיינו, אם זה פחות מ3 טפחים סמוך לקרקע, ואנחנו מצויים נגיד לרשות הרבים, המקום המוגבה כמעט נחשב לרשות הרבים. מקום שאינו רחב 4 טפחים וגובהו מ3 טפחים ועד לרקיע, הרי הוא מקום פטור. ומותר להוציא ולהכניס ממקום פטור לרשות היחיד או לרשות הרבים אפילו לכתחילה, וחכמים לא גזרו על כך. בדינים אלו נאמרו כשהעמוד נמצא ברשות הרבים או בקרמלית. אבל עמוד הנמצא, המונח, ברשות היחיד, לעולם דינו כרשות היחיד, כי רשות היחיד עולה עד לרקיע. כל דבר שהוא בתוך רשות היחיד הוא רשות היחיד, בין גבוה, בין נמוך, בין רחב, בין קצר. כך פוסק המשנה ברורה בסימן שמ"ה סעיף קטן פ"ז בשם הבית יוסף. וכן אוויר רשות היחיד הוא רשות היחיד עד הרקיע, והאוויר רשות הרבים אינו רשות הרבים רק עד גובה של 10 טפחים, 10 ואילך הוא מקום פטור. דנה הגמרא באיזה אופן מדובר במשנתנו. יתיב ישב רב חייא בר אבא, וכן ישבו רבי אסי ורבא בר נתן, ויתיב רב נחמן גבאיו, וישב רב נחמן אצלם, ויתבי וכאמרי, וישבו ואמרו. כלומר, מי אמר? רב חייא בר אבא ורב אסי ורבא בר נתן. בעצם ישבו ושאלו על משנתנו. האילן, אילן זה שהוזכר במשנתנו שהמניח עירובו בו למעלה מעשרה טפחים, אין עירובו עירוב, ולמטה מעשרה טפחים עירובו עירוב, דקאי איך. איכן עומד האילן הזה? הילי, מה אם נאמר דקאי שהוא עומד ברשות היחיד, כגון שהאילן נמצא בתוך מחיצות רשות היחיד, כגון בית המרוחק 2,000 אמה מהעיר, והיהודי רוצה לקנות שם שביתתו לשבת, והאילן נמצא בין מחיצות הבית, כך מסביר המאירי. והמערב התכוון לשבות למטה על הארץ, ואין הכוונה שהמערב נמצא למטה בזמן בין השמשות בכניסת השבת, שהרי אם כן קנה שם שביתה גם ללא העירוב שהוא נתן על האילן. אלא מדובר שהמערב חזר לביתו, והתכוון שהעירוב הנמצא על האילן יקנה לו שביתה למרגלות האילן. אז יש להקשות, מה לי אם יניח את העירוב על האילן למעלה מעשרה, ומה לי אם יניחו למטה מעשרה? הרי רשות היחיד עולה עד לרקיע, ואם כן האילן הוא רשות היחיד לכל גובו. כלומר, אם האילן רחב 4 טפחים, ודאי שלמעלה מעשרה הוא רשות היחיד. אבל אם אין רוחבו 4, מכל מקום הלא הוא רשות היחיד, שבמרגלות האילן עולה עד לרקיע ונמצא שהוא רשות היחיד. וניתן להביא את העירוב למקום השביתה שברשות היחיד. מדוע נאמר במשנה שמניח באילן למעלה מעשרה טפחים, אין עירובו עירוב? ומוסיפים התוספות בדיבור המתחיל, דרשות היחיד עולה עד לרקיע, גם לולי הטעם שרשות היחיד עולה עד לרקיע היה קשה, שכן גם אם למעלה מעשרה נחשב מקום פטור, הרי מותר להוציא ממקום פטור לרשות היחיד. אלא שהגמרא נקטה בדבריה את הדין, כפי שהוא באמת. ורב חייא בר אבא ורב אסי ורב בר נתן ששאלו את השאלה הזאת תרצו, ואלה ודאי מדובר דקאי, מדובר שעומד האילן ברשות הרבים, שרשות הרבים אינה עולה עד לרקיע. המשיכו ושאלו החכמים, דין התכוון לשבות איך? איכן הייתה כוונתו לשבות, לקנות שביתה? הילה, אם אדן התכוון לשבות למעלה, אם נאמר שנתכוון לשבות למעלה באילן, אם כן קשה, מדוע כשהניח את העירוב למעלה מעשרה אינו עירוב? הרי הוא ועירובו במקום אחד הוא. תרצים החכמים, אלא מדובר שנתכוון לשבות למטה ברשות הרבים. ובמקום שהתכוון לשבות, שם היא שביתתו. ומדובר באילן שרוחבו 4 טפחים. נמצא שלמעלה מעשרה טפחים הוא רשות היחיד, וממילא המערב אינו רשאי לקחת את עירובו בין השמשות למקום שביתתו ולאוכלו. שכן אסור להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, ולפיכך לא חל העירוב. אבל כשהניח את עירובו באילן למטה מעשרה טפחים, מקום העירוב אינו רשות היחיד, ואין איסור בתורה בהוצאתו למקום השביטה ברשות הרבים, ולכן העירוב הוא עירוב. ואף על גב שבאופן זה מקום העירוב הוא קרמלית, כי כל מקום הגבוה משלושה טפחים ועד תשעה טפחים ורחב ארבעה קרמלית הוא, ואסור מדי רבנן להוציא מקרמלית לרשות הרבים, מכל מקום העירוב כן חל, כפי שיבואר לכמן שמשנתנו כשיטת רבי, שכל דבר שהוא משום שבות, דהיינו משום איסור דה רבנן, לא גזרו עליו בבין השמשות. היות ואנחנו רוצים שבבין השמשות הוא יקנה שם שביטה, אז לכן, גם אם יש בזה איסור דה רבנן, לא גזרו בבין השמשות. שבו החכמים ויקשו מדוע כשהניח עירובו באילן למטה מעשרה, עירובו עירוב, והראי בכחתו את העירוב משם, כמשתמש באילן, הוא משתמש באילן ושנינו במשנה במסכת ביצה דף למדבב עמוד ב', אסור מדי רבנן לעלות באילן בשבת, גזירה שמה יתלוש ממנו, והוא הדין שאסור להשתמש בו, כפי ששנינו לכמן בדף צדיטט עמוד ב', שאסור לשבת על שורשי אילן הגבוהים מן הארץ שלושה טפחים, ואף ליטול ממנו דבר בשבת אסור, כיוון שבשעה שנוטל עלול להישען עליו בגופו ולהשתמש בו. ואם כן, אינו יכול בבין השמשות לטול את עירובו מן האילן ולהביאו אלה, ונמצא שעירובו אינו נמצא במקום שביטתו ואינו עירוב. תרץ תגמרה לעולם מדובר במשנתנו דקאי שעומד האילן ברשות הרבים, ונתכוון המערב לשבוט למטה. ואיסור השתמשות באילן אינו מונע את העירוב מלחול, משום שמשנתנו היא בשיטת רבי היא. דאמר, כל דבר שאיסורו הוא משום שבות, כל דבר שיש בו איסור דרבנן, איסור שבת מדרבנן, לא גזרו עליו בין השמשות. כיוון שבין השמשות הוא ספק יום ספק לילה, ועל זמן שהוא ספק שבת, לא גזרו חכמים. והוא מהדין הכללי של ספק דרבנן להקל. ומאחר שאין איסור שימוש באילן בבין השמשות שהוא זמן קניית העירוב, ויכול המערב להורידו מן האילן, נמצא שהיא סעודה ראויה לו באותה שעה, ומחמת כן חל העירוב, ולא אכפת לנו שבשבת עצמה אסור לעשות כן. ומטעם זה, גם אין לחוש בבין השמשות לאיסור הוצאה מהאילן שהוא קרמלית, למקום שביטתו ברשות הרבים. אבל אם העירוב מונח למעלה מהעשרה, נמצא שכדי להביאו למקום שביטתו, עליו לעבור על איסור תורה של הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים. ודבר זה אסור גם בבין השמשות, ולכן אין עירוב או עירוב. הביאה הגמרא את מסקנת הדיון שבמשנתנו, אמר לו רב נחמן לרב חייא בר אבא ורבי אסי ורב בר נתן שביארו במשנתנו את כל מה שנזכר לעיל, יישר, יפה אמרתם בביאור משנתנו. וכן אמר שמואל, כלומר וכן שמעתי משמואל שביאר כך. אמרו ליותם חכמים לרב נחמן, פתיר טובה כולאי, וכי אתה ושמואל דקדקתם כל זאת בדברי המשנה לפני שפירשתם אותה כפי שפירשתם? מקשה הגמרא מדוע הם אומרים כך לרב נחמן, הנה הוא נמי אחי כפטריבה, הרי הם עצמם גם פרשו כך את המשנה. תרץ את הגמרא אל האחי אמרו לי, כך אמרו אותם חכמים לרב נחמן, קבעיתו לי בגמרא אם קבעתם בגמרא לפרש כך את המשנה, כלומר, לא בתמיה אמרו זאת, אלא היה טוב ביניהם ששמואל ורב נחמן הסכימו לדעתם, ושאלו האם אכן נקבע אצלם בוודאות שכך הוא פירוש המשנה. אמר לו, השיב להם רב נחמן, אין, אכן כן. מסיים את הגמרא וכן, איתמר נמי, כך נאמר גם בבית המדרש, אמר רב נחמן, אמר שמואל, אמר רב נחמן בשמו של שמואל, אחה, כאן במשנה, באילן העומד ברשות הרבים עסקינן, בזה אנו עוסקים והאילן גבוה עשרה טפחים, ורחב ארבעה טפחים ונחשב רשות היחיד, ונתכוון המערב לשבוט למטה ברשות הרבים, ולפיכך אין עירובו עירוב, אבל כשהניח את העירוב למטה מעשרה, העירוב חל, ואף על פי שהשימוש באילן אסור משום שבות, משום איסור דרבנן, העירוב חל, וזאת מאחר שמשנתנו בשיטת רבי, דאמר כל דבר שהוא משום שבות, לא גזרו עליו בין השמשות. מוסיפה הגמרא לבאר את משנתנו, אמר רבא לא שנו, לא נשנה דין זה שהמניח עירובו באילן למעלה מעשרה, אין עירובו עירוב, אלא באילן העומד חוץ לעיבורה של עיר, שהוא בית העומד בתוך 70 אמה ושני שליש אמה הסמוכים לעיר. כל בית דירה שהוא יוצא מהעיר, אם היה בינו ובין העיר פחות מ-70 אמה ושני שליש, הרי זה מצטרף לעיר ונחשב ממנה, וכשמודדים 2,000 אמה לכל רוח, מודדים חוץ מבית דירה זו. מהבית דירה זו ועלה, מודדים את ה-2,000 אמה. והאילן מרוחק יותר מעיבורה של העיר. אז נאמר הדין שמניח עירובו באילן למעלה מעשרה טפחים, אין עירובו עירוב. אבל אילן העומד בתוך עיבורה של עיר, כלומר בתחום שבין העיר לקצה עיבורה של עיר, ולא מדובר בעירו של המערב, שהרי עירובו שם לא יועיל לו, כיוון ששביטתו בעירו אף בלעדיו. אלא מדובר בעיבורה של עיר אחרת, כיוון שעומדת בתוך 2,000 אמה לעירו, והניח את עירובו בעיבורה כדי שיוכל ללכת עוד 2,000 אמה ממנה ועלה. אפילו הונח בו העירוב למעלה מעשרה, והוא התכוון לשבוט למטה, הרי זה עירוב. מדוע? כיוון דמטה כמן דמליה דמיה. העיר, מחמת שהיא מוקפת יישוב ומחיצות ואינה מגולה, נחשבת כאילו כולה מלאה אפר עד לגובה 10 טפחים לפחות. ועיבורה של עיר הרי הוא כעיר, למרות שעיבורה של עיר אינו מוקף מחיצות, אבל מתוך שהוא כעיר עצמה ולה יש מחיצות, הרי זה כאילו מתקמות מחיצותיה ומקיפות גם אותו, וממילא נחשב מקום שביטתו שבתחתית האילן כאילו הוא למעלה מעשרה, על גבי אותו אפר כביכול, והרי הוא במקום אחד עם עירובו, ואף שבפועל אינו יכול להביא את העירוב אליו למקום שביטתו, שכן למעלה מעשרה בעילה נחשב רשות היחיד והוא שבט למטה ברשות הרבים. מכל מקום די בכך שרואים את מקום שביטתו כאילו הוא למעלה באילן במקום עירובו. כותבים הראשונים, הרשב"א והריטב"א, ועוד, שזוהי כולה שהקלו חכמים בעירוב. כותב החזון יחזקאל, שלדעת רבה אין צריך שהמערב יוכל לאכול את העירוב בפועל בשעת קניית העירוב, אלא די בכך שהעירוב ראוי באכילה מצד עצמו, אף שהמערב אינו רשאי לאוכלו. ומכל מקום עודי רבה, שצריך הוא ועירובו שיהיו במקום אחד, ולעניין זה מועיל דין כמן דמליה. שהעיר מחמת שהיא מוקפת יישוב ומחיצות ואינה מגולה, נחשבת כאילו כולה מלאה אפר עד לגובה 10 טפחים לפחות, והעיבורה של עיר הרי הוא כעיר, ממילא נחשב מקום שביטתו שבתחתית האילן כאילו הוא למעלה מעשרה, והרי הוא במקום אחד יחד עם עירובו. מקשה הגמרא יחי עם כך שהעיר ועיבורה נחשבים כמלאים עד גובה המחיצות, ומחמת כן השובט למטה נחשב כאילו שבט למעלה במקום עירובו, הרי אף המניח את עירובו למעלה מעשרה טפחים באילן העומד חוץ לעיבורה של עיר, נמי גם כן יחול עירובו. שהרי כיוון דאמר רבה, הנותן, המניח את עירובו, יש לו מסביבו ארבע אמות שנחשבות כמוקפות מחיצות. בדברי רבה אמורים לעניין אדם שהניח עירוב בקצה אלפיים אמה מביתו, כדי שיוכל ללכת משם ועלה אלפיים אמה נוספות, וחזר לביתו והתגלגל העירוב ממקום שביטתו ויצא אל מחוץ לאלפיים אמה מביתו. נאמר בגמרא לקמן בדף למד ה' עמוד א' שאינו עירוב, לפי שממה נפשך אינו יכול ללכת ולתלנו. שהרי אם שבת במקום עירובו שהוא עכשיו בביתו, חוץ לתחום, הוא אינו רשאי ללכת אל הארבע אמות, כדין היוצא חוץ לתחום. ואם שבת בביתו, נמצא שעירובו חוץ לתחום ואינו רשאי לתלו בבין השמשות. ועל כך אמר רבה, שאם העירוב בתוך ארבע אמות של קצה תחום אלפיים אמה, הוא אינו מתבטל. שמאחר שארבע אמות סביב מקום שביטתו נחשבות כמוקפות מחיצות, וחלק מהם מובלע בתוך האלפיים אמה, הרי הוא רשאי ללכת את כולן. כשם שנותן את עירובו בבית שמקצתו בתחום ומקצתו מחוץ לתחום, מהלכת כולו וחוצה לו אלפיים אמה כאילו היה הבית כולו בתוך תחומו. כפי שתאמר הגמרא לקמן דף סמך א', שהמניח את עירובו בעיר רשאי ללכת את קצה העיר, ומשם ואילך הוא מודד אלפיים אמה. ממילא, רשאי להביא את עירובו לתוך אלפיים אמה ולכך עירובו עירוב. מוכח מדברי רבה הללו, שארבע אמות של מקום שביטתו הם כרשות היחיד. ממילא אבי עלה נחשבות אותן ארבע אמות כרשות היחיד, ורשות היחיד הרי עולה עד לרקיע. ומאחר שמקום שביטתו בתוך אותן ארבע אמות, אם כן גם כשעירובו נמצא למעלה מעשרה טפחים על העץ, נחשב שהוא ועירובו במקום אחד באותה רשות היחיד. והעירוב צריך לחול. ואף שארבע אמותיו אינן רשות היחיד ממש מן התורה, כיוון שאין להן מחיצות, ואסור לו להוריד את העירוב מהאילן שהוא רשות היחיד למקום שביטתו ברשות הרבים, מכל מקום לעניין שיהיה הוא ועירובו במקום אחד, יש להקל ולהחשיבם כרשות אחת. וכשם שבעיבורה של עיר החשיבם רבה כרשות אחת מחמת שהעיר כמלאה באפר, על אף שאסור לו ליטול את העירוב למקום שביטתו, כך נאמר גם פה. וגם זו כולה שהקלו חכמים בעירוב, אומר הרשב"א. בתוסות בדיבור המתחיל והר כותבים, שכיוון שמחשיבים את ארבע אמות שסביב העירוב כאילו מוקפות מחיצה, ממילא יש להחשיבן כמלאות. וכפי שנחשבים העיר ועיבורה מחמת מחיצתם, ואז נמצא שהוא ועירובו במקום אחד. תרץ את הגמרא, אמר רב יצחק בריידר רב משערשיה, בנו של רב משערשיה, אחה, כאן במשנתנו, באילן הנוטה חוץ לארבע אמות עסקינן. אנחנו עוסקים שעיקר האילן עומד ברשות הרבים ונופו, ענפיו, נוטים אל מחוץ לארבע אמות מעיקר האילן, והניח את עירובו על הנוף חוץ לארבע אמות. מדובר כשהעירוב מונח בתוך אלפיים אמה מביתו, על כל פנים בארבע אמות הסמוכות לאלפיים אמה, והרי הוא מניח את זה מחוץ לתחום, אין עירובו עירוב, כפי שתאמר הגמרא לקמן בדף למד ה' עמוד א'. ונתכוון המערב לשבות על הארץ בעיקרו סמוך לגזעו של האילן. ולפיכך, כשהניח עירובו למטה מעשרה טפחים על העץ, עירובו עירוב. שהרי המערב יכול לצאת חוץ לארבע אמותיו ככל שירצה, ואז יתלנו מהאילן לרשות הרבים. שמאחר שמקומו באילן נחשב ככרמלית, אסור לעשות כן רק משום שבות. ומשנתנו כשיטת רבי שלא גזרו על שבות בשעת בין השמשות. ויוליכנו פחות פחות מארבע אמות עד מקום שביטתו, ואף אם הוא רחוק ממנו וצריך להוליכו כך כמה פעמים. והולכה כזו אסורה רק משום שבות, ומשנתנו הרי כרבי, שבין השמשות לא גזרו על השבות. ואף על פי שארבע אמותיו סביב מקום שביטתו של המערב נחשבות כרשות היחיד, בכל זאת זה אינה רשות היחיד גמורה שיאסר להביא מחוצה לתוכה, שהרי בפועל אין שם מחיצות ולא חילוק רשות. נראה כי עירובו מחשיב את מקומו כבית, וכוונתו הייתה שהעירוב יחשיבנו כבית רק להיתר ולא לאיסור. אבל כשהניח את עירובו למעלה מעשרה תפחים בעץ, נחשב מקום העירוב רשות היחיד ואינו יכול להביאו אליו לרשות הרבים. ומאחר שאף אינו מונח בתוך ארבע האמות שסביב מקום שביטתו, אין להחשיב שהוא ועירובו במקום אחד, ולפיכך אין עירובו עירוב. ממשיך רב יצחק ומבאר את דבריו. ומה היא למעלה ומה היא למטה? מה זה לשון מעלה ומטה שכתבה המשנה? כלומר, מאחר שמדובר במניח עירובו בענף מענוף הנוטה כלפי חוץ, לא שייך לחלק לגביו בין נתנו למעלה מעשרה לבין למטה מעשרה, שהרי כולו באותו גובה. אם הוא למעלה מעשרה, לא שייך בו למטה וכן להפך. הייתה המשנה צריכה לחלק בין עירוב המונח על ענף גבוה לבין המונח על ענף נמוך. ואילו מלשון למעלה ולמטה משמע שמדובר בדבר זקוף, שאפשר להניח למעלה בגובהו או למטה בתחתיתו. אלא מדובר דאדר זקיף, שלאחר שנוטע הענף מחוץ לארבע אמות מעיקר האילן, ולמטה מעשרה טפחים הוא מזדקף ועולה באופן שחלקו התחתון למטה מעשרה וחלקו העליון למעלה מעשרה. ולגבי הנותן בזקיפה הזו, חלקה המשנה בנתנו למעלה או למטה. ובהכרח שעיקר הענף נמצא למטה מעשרה, כי אם הענף למעלה מעשרה, נמצא שהזקיפה שבקצה הוא כולה למעלה מעשרה טפחים, ולא שייך בה למטה מעשרה טפחים. בקשה הגמרא לפי התירוץ הזה, מדוע כשהעירוב מונח מחוץ לארבע עמותה ולמעלה מעשרה טפחים זה אינו עירוב? והאי באי מייטי לדרך עליו? והרי אילו רצה המערב יכול היה להביאו דרך חלקו העליון של האילן בבין השמשות שיכול לעלות על האילן למעלה מעשרה. כי כאמור השימוש באילן נעשה רק מדרבנן, ומשנתנו כדעת רבי שלא גזרו על השבות בבין השמשות. אז הוא יכול לעלות על האילן למעלה מעשרה וליטול את עירובו ולהביאו אל האוויר שמעל מקום השביטה בעיקרו של האילן, שהרי כל האילן למעלה מעשרה נחשב רשות היחיד. כלומר, בין מקום העירוב על גבי הסקיפה למעלה מעשרה ובין עיקרו של האילן למעלה מעשרה, שניהם רשות היחיד, ונמצא שמוצאים מרשות היחיד לרשות היחיד דרך אוויר הנטייה. וממילא נמצא שהוא ועירובו במקום אחד, על אף ששביטתו הייתה למטה, לפי שארבע האמות שסביב מקום שביטתו נחשבות כרשות היחיד ועולות עד לרקיע. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, ואי ביי מייטי לה, שאין הכוונה שיביא בפועל את העירוב לעיקרו של האילן, שהרי רשות הרבים הוא ואינו רשאי להוציא לשם מחלקו העליון של האילן שנחשב לרשות היחיד. ומה שארבע אמות שסביב מקום השביטה נחשבות רשות היחיד זה דווקא לעניין שהוא ועירובו במקום אחד. אבל לא לעניין היתר הוצאה בפועל. תרץ את הגמרא מדובר כשרבים מקטפין עליו. רבים מתקנים את המסוי המונח על כתפיהם על גבי נטיית הענף שחוץ לארבע אמותיו הנמוכה מעשרה טפחים. מקום הכיתוף נידון כרשות הרבים. אם כן, כשמעביר את עירובו למעלה מעשרה באווירה של נטיית הענף, נמצא עובר באוויר רשות הרבים. ושנינו במסכת שבת דף צדיבה ועמוד א' שהמושיט מרשות היחיד לרשות היחיד, דרך אוויר רשות הרבים אפילו למעלה מעשרה תפחים, חייב מן התורה כפי שהייתה עבודת הלווים במשכן. הם היו מושיטים את הקרשים מהעגלה שנחשבת לרשות היחיד לעגלה השנייה, דרך אוויר רשות הרבים. ושנינו שם שחיוב זהו דווקא כששתי רשויות היחיד הם לאורך רשות הרבים, שאז דומה הדבר לעגלות המהלכות זו אחר זו. אבל אם היו שתי רשויות היחיד משני צידי רשות הרבים והושיט מזו לזו, זה אינו כעבודת הלוויים ופטור. אם כן, כיוון שאיסורו מן התורה אינו יכול לעשות זאת בבין השמשות, ונמצא שלא שבת במקום עירובו, וזה אינו עירוב. ומניין שכיתוף הרבים מחשיבו לרשות הרבים? כדאולה, כשיטת אולה, דאמר אולה, במסכת שבת בדף ח' עמוד א', עמוד הגבוה תשעה טפחים הנמצא ברשות הרבים ורבים הולכי רשות הרבים מקטפים עליו וזרק חפץ ארבע עמוד ברשות הרבים ונח על גביו על ראש העמוד חייב כאילו נח על גבי קרקע רשות הרבים שאויל ועמוד זה משמש את הרבים נחשב רשות הרבים ונמצא שעשה עקירה והנחה מתחילת ארבע עמוד לסוף הארבע עמוד ברשות הרבים אבל כשאין הרבים מקטפים עליו פטור הזורק על אף שהחפץ עבר ארבע עמוד ברשות הרבים זאת מאחר ולא הייתה הנחה ברשות הרבים ודינו של אולה זה דווקא בעמוד גבוה תשעה, אבל עמוד גבוה בין שלושה טפחים לתשעה, אין רגילות לכתף עליו מפני שנמוך מדי ואינו נוח לכיתוף. ודינו כקרמלית, והנמוך משלושה טפחים נחשב כקרקע רשות הרבים מפני שרבים דורסים עליו. ולא הגבוה מעשרה טפחים נחשב רשות היחיד. מה קורה מתשעה טפחים ועד עשרה טפחים? לדעת הרמב״ם אינו נעשה רשות הרבים על ידי הכיתוף, ולדעת הראש כן נעשה רשות הרבים על ידי הכיתוף. לאל בדף למד בית עמוד א', הוזכרה מחלוקת רבי וחכמים בעניין איסור שבות. מה זה איסור שבות? איסורי שבת ויום טוב שהם מדי רבנן, בבין השמשות. רבי אמר שאינו איסור, וחכמים אומרים שכן. מביאה הגמרא את מקור המחלוקת. שואלת הגמרא, מהי רבי ומהי רבנן? מהי מחלוקת רבי ורבנן שהוזכרה לעיל? משיבה הגמרא דתניא, שנינו בברייתא המופיעה בתוספתא, נתנו לעירוב באילן למעלה מעשרה תפחים, אין עירובו עירוב, ומדובר כפי שעמדנו את משנתנו, שהתכוון לשבות ברשות הרבים בעיקר האילן, ליד הגזע, ונופו של האילן נוטה חוץ לארבע אמות, והוא זקוף בקצהו. זאת אומרת, שענף אחד מתרומם כלפי מעלה, אחרי שהוא יוצא מחוץ לארבע אמות ממקום הגזע, מתרחק ארבע אמות ממקום הגזע, ואז מתרומם כלפי מעלה למעלה מעשרה תפחים. ושם מונח העירוב למעלה מעשרה תפחים שהוא רשות היחיד, וממילא אינו יכול להביא בבין השמשות את העירובו למקום שביטתו. אבל אם יניחו באילן למטה מעשרה תפחים, העירובו העירוב, ומכל מקום אסור לתלום משם בשבת אם רצה לאוכלו, כי הורדת העירוב מן האילן נחשבת שימוש בו שאסור מדרבנן בשבת. אך מאחר שבבין השמשות לא גזרו על השבות, ורשאי היה לקחתו באותה שעה, העירובו העירוב. ואם הניח עירובו באילן בתוך שלושה טפחים מהארץ, מותר אף לתלו, כיוון שחלק זה של האילן נחשב כקרקע והשימוש בו לא נאסר בשבת. כפי שנאמר במשנה לקמן בדף צדיתת עמוד ב', אסור לשבת על שורשי האילן כשגבוהים מן הארץ שלושה טפחים, משמע, שאם זה גבוה פחות משלושה טפחים, כן מותר לשבת עליהם. היינו משום שנחשבים לקרקע. ואם נתנו לעירוב בכלכלה בסל ותלאו באילן, אפילו כשיניחו למעלה מעשרה טפחים, עירובו עירוב. אלו הם דברי רב. והגמרא לקמן תעמיד זאת כשאין האילן רחב ארבעה תפחים ואינו רשות היחיד. החכמים אומרים כל שהניח את העירוב במקום שאסור לתלום משם בשבת, אין עירובו עירוב. לפי שאף בבין השמשות אינו יכול לתלו שגזרו על השבות בבין השמשות. בברייתא הזו מצינו את מחלוקת רבי וחכמים לגבי שבות איסורי דרבנן בבין השמשות. ומבארת הגמרא את דברי חכמים. אומרת הגמרא מה ששנינו וחכמים אומרים כל מקום שאסור לתלו אין עירובו עירוב, אהיה. על מה זה נאמר, כלומר על איזה דין בברייתא אמרו חכמים את דבריהם? אילי, מה הסעיפה, אם נאמר שעל הסעיפה בא אומר רבי, נתנו בכלכלה, נתן בסל את העירוב ותלאו באילן אפילו למעלה מעשרה תפחים. עירוב או עירוב, ועל זה חלקו חכמים ואמרו שכיוון שמשום שימוש באילן אסור ליטול את העירוב, ולכן אין עירוב או עירוב, שאף בבין השמשות גזרו על השבות, ואינו יכול לתלו בבין השמשות, אם כן יש לשאול, לאמא כסברי רבנן צד הדין אסורין? האם נאמר שחכמים סוברים שאף השימוש בצדדי האילן, כלומר שימוש שאינו באילן עצמו אלא בדבר התלוי בו, כגון הכלכלה, הסל הזה שתלוי עליו עם העירוב, אסור בשבת? והרי נחלקו בכך תנאים במסכת שבת בדף קוף נון דלת עמוד ב'. ואם חכמים בברייתא הזו אוסרים, יש להחשיב את התנא שהתיר כתנא יחיד במקום רבים, וניתן יהיה להוכיח מכאן כפסק הגמרא במסכת שבת בדף קוף נון עמוד א', שצדדי אילן אסורין. ורבינו חננאל ורבינו ניסים גאון מפרשים את קושיית הגמרא, אם נעמיד את דברי חכמים על הסיפה, יוצא שהם סוברים שגם בבין השמשות אסור להשתמש בצדדי האילן, וזה לא מסתבר. דוחה הגמרא ואומרת, אין הכרח להעמיד את דברי חכמים על הסיפה ולהוכיח מכאן שצדדים אסורים. אלא יש לומר שדברי חכמים מוסבים הרישה, שבה אמר רבי שלמטה מעשרה טפחים עירובו עירוב ואסור לתלו. באים חכמים וחולקים ואומרים, אף על פי שהמערב והעירוב מצויים ברשות אחת, מכל מקום אחר שהעירוב מונח על האילן עצמו ובשבת אסור לתלו, לכן גם בבין השמשות שהוא ספק שבת אסור לתלו, ואין עירובו עירוב. אבל לגבי הסעיפה ייתכן שהם מודים שעירובו עירוב, לפי שהעירוב מונח על צדדי האילן, ומותר לתלו משם כי השימוש בצדדי האילן לא נאסר. ממשיכה הגמרא לדון בדברי הברייתא. היי אילן איכי דמי, האילן הזה שהוזכר בברייתא כיצד מדובר בו? היא דלית בי ארבעה, אם מדובר שאין בו רוחב של ארבעה תפחים, אם כן מדוע כשהניח עירובו למעלה מעשרה זה אינו עירוב? הלא מקום פטורו ואינו רשות היחיד, שכל רשות שרוחבה פחות מארבעה תפחים אינה נחשבת רשות בפני עצמה, אלא היא מקום פטור, ואם היא נמצאת בין רשות היחיד לרשות הרבים, היא בתילה לשניהן, ומותר להוציא ממנה ולהכניס אליה מהרשות הסמוכה לה, ואין בזה אפילו איסור מדרבנן. כפי ששנינו בברייתא במסכת שבת בדבב עמוד א', עומד אדם על האיסקופה, שהיא מקום פטור, איסקופה זה המפתן שלפני הדלת, נוטל מן העני הנמצא ברשות הרבים ונותן לו. נוטל מבעל הבית הנמצא ברשות היחיד ונותן לו. ואם כן, רשאי להביא את עירובו מהאילן אליו לרשות הרבים, ומדוע אין עירובו עירוב? והיא מדובר דאית בי ארבעה, יש בו רוחב ארבעה תפחים ולפיכך נחשב רשות היחיד? אם כן, בסיפה ששנינו שנתנו בכלכלה, הוא שם את העירוב בתוך סל, למעלה מעשרה עירובו עירוב, כי נתנו בכלכלה מה יהווה, מה התועלת בכך שנתן את העירוב בסל, שתלוי באילן, ומדוע משום כך עירובו עירוב, הרי עירובו מונח ברשות היחיד, ואינו רשאי להביאו אליו לרשות הרבים. שכיוון שהאילן נחשב רשות היחיד, הכלכלה שלצידו נחשבת כחורי רשות היחיד, שדינם כרשות היחיד, כמבואר במסכת שבת בדף זין עמוד ב', אף על פי שהגדאים בוקעים תחתיה. ככה תוספות בדיבור המתחיל, אידאית בארבעה, תרץ את הגמרא, אמר אבינה, הרי שעוסקת באילן דאית בי ארבעה, שיש בו רוחב של ארבעה תפחים ולפיכך למעלה מעשרה תפחים, זה נחשב לרשות היחיד ואינו רשאי להביא את העירובו אליו, כי כאמור המערב מצוי בתוך רשות הרבים. אבל הסייפה עוסקת באילן דלית בארבעה, אין בו רוחב ארבעה תפחים, שאינו רשות היחיד וממילא נחשב מקום פטור ורשאי להביא את העירובו משם לרשות הרבים בו מצוי המערב. ולכן עירובו עירוב. וכלכלה התלויה באילן משלימתו לארבעה תפחים רוחב. כאמור בסייפה שעוסקת באילן שאין בו רוחב של ארבעה תפחים, הסל שיש לו בסיס, הוא משלים את האילן לרוחב של ארבעה תפחים. ואף שהכלכלה משלימה לרוחב של ארבעה תפחים, מכל מקום אינו רשות היחיד, כיוון שבשלושת התפחים הסמוכים לקרקע, הוא אינו רחב ארבעה תפחים. כפי ששנינו במסכת שבת בדף קופה א' בספינות של מיישן, ששוליהם חדים. אין להם בסיס רחב למטה של ארבעה תפחים, שאף על גב שלמעלה הם הולכות ומרחיבות, הרבה ומחיצותיהם גבוהות עשרה תפחים, אין מטלטלים בהם, אלא ארבע אמות. הם לא נחשבים לרשות היחיד, היות ושוליהם אין בהם רוחב של ארבעה תפחים. והטעם שהוא צריך לכלכלה, מפני שרבי סובר שעירוב המונח למעלה מעשרה תפחים אינו עירוב, אלא אם הוא מונח על מקום ארבעה, כפי שהגמרא תגיד בהמשך. ולכן צריך שהכלכלה תשלים את רוחב האילן למקום ארבעה תפחים. ממשיך רבינה בדף למד ג' עמוד ב' ומבאר, ורבי סבר לה, רבי סובר כרבי מאיר בדין אחד, וסבר לה כרבי יהודה בדין נוסף. ומחמת שני הדינים הללו נקט בברייתא באופן הנזכר, ומסבירה הגמרא. סבר לה כרבי מאיר דאמר לגבי פתח העשוי ככיפה, שאף על פי שאין בחללו שיעור הראוי לחיוב מזוזה, שיעור הראוי לחיוב מזוזה בפתח הוא ארבעה תפחים רוחב על עשרה תפחים גובה, ופה אין את זה, בגלל שהפתח מתעגל, מכל מקום כיוון שיש בכותל שבצידי הפתח אובי הראוי לחוקקו להשלימו, להשלים את שיעור הפתח לארבעה תפחים רוחב על עשרה תפחים גובה, חוקקין מחשיבים את הכותל כאילו הוא חקוק כדי להשלים לשיעור והוא חייב במזוזה. ומדובר בפתח שלמטה יש בו רוחב ארבעה תפחים, לפחות עד גובה של שלושה תפחים, וקודם שיגיע הפתח לעשרה תפחים הוא מתעגל והולך ככיפה, ואין בו רוחב ארבעה תפחים. ובנוסף, סבר לרבי סובר כי רבי יהודה, דאמר בעינן עירוב על גבי מקום ארבעה, עירוב המונח במקום הגבוה עשרה תפחים צריך שיהיה מקומו רחב ארבעה תפחים. בהמשך תבאר הגמרא מדוע. ובאילן עצמו, לקה, אין את השיעור הזה של רוחב ארבעה תפחים, ולכן, אלמלי יצטרף לו הרוחב של הסל, הרוחב של הכלכלה, לא היה לו ארבעה תפחים. מחמת דינו של רבי יהודה הוא צריך רבי לצירוף הכלכלה לרוחב האילן. וכיוון שהעירוב מונח בעומק הכלכלה בשוליה, ושוליים אילו רחוקים שלושה תפחים משטחו העליון של האילן, לכך ראש האילן ושולי הכלכלה אינם מצטרפים להיחשב יחד ארבעה תפחים. אבל משום דינו של רבי מאיר מחשיבים את האילן כאילו חקוק כנגד שולי הכלכלה, ולפיכך הוא משלים ומצטרף למקום העירוב שבשולי הכלכלה לשיעור ארבעה תפחים, רוחב. ותוסות בדיבורה מתחיל ורבי סבר כרבי מאיר, כותבים שאם היה בראש האילן עצמו ארבעה תפחים, שולי הכלכלה היו נחשבים רשות היחיד גם בלא דין של חוקקים להשלים. ולמרות שהשוליים נמוכים מראש האילן, זאת מחמת שהם נחשבים לחורי רשות היחיד שדינם כרשות היחיד. ורק מפני שהאילן עצמו פחות מארבעה תפחים ואינו רשות היחיד, לכך שולי הכלכלה אינם תפעילים לרוחבו של האילן בראשו, וצריך את דין חוקקים להשלים לשיעור ארבעה תפחים. למרות שאומרים חוקקים להשלים, האילן אינו נחשב כרשות היחיד, לפי שאין בו רוחב של ארבעה תפחים, בשלושת התפחים הסמוכים לקרקע. אלא התועלת בדין הזה של חוקקים הוא רק להחשיב את מקום העירוב כמקום ארבעה תפחים, שרבי סובר שלמלא זה אינו עירוב כשיטת רבי יהודה. לתירוץ הזה של רבינה, רבי סובר כרבי יהודה כמו שביארנו. עכשיו מבארת הגמרא איכן נאמרה שיטתו זו של רבי יהודה. מהי רבי יהודה שואלת הגמרא איכן מובט? שיטת רבי יהודה שעירוב שהונח על מקום גבוה עשרה תפחים אינו עירוב, אלא אם כן המקום הזה רחב ארבעה תפחים. אומרת הגמרא דתניא, שנינו ברייתא שמופיעה בתוספתא. רבי יהודה אומר נעץ קורה ברשות הרבים והניח עירובו עליה. תקע קורה לגובה והניח את העירוב עליה. אם הקורה גבוהה עשרה תפחים ורחבה ארבעה תפחים עירובו עירוב, אף שהוא התכוון לשבות ברשות הרבים ועירובו מונח על הקורה שהיא בעצם רשות היחיד. מכל מקום עירובו עירוב כמו שהתבהר לאל בדף למד ב' עמוד ב', שהנותן את עירובו יש לו ארבע עמות במקום שביטתו, ורשות היחיד עולה עד לרקיע, ונמצא הוא ועירובו במקום אחד. ורק לגבי אילן, נאמר לאל בדף למד בית עמוד בית שאין עירובו עירוב, לפי שבאילן מדובר שהעירוב מונח על הנוף בריחוק ארבע עמות, וארבע עמות הם מקומו של אדם. נמצא שהעירוב מונח מחוץ למקום שביטתו, אבל בקורה אין נוף, היא ישרה כלפי מעלה, בלי יציאות בצדדים, ונמצא שהעירוב נמצא במקום שביטתו. ואם לאו, אם אין הקורה גבוהה עשרה ורחבה ארבעה טפחים, הוא הניח את העירוב עליה, אין עירובו עירוב. הבינה הגמרא בלשון, ואם לאו אין עירובו עירוב, היינו, אם הקורה אינה גבוהה עשרה טפחים או שאינה רחבה ארבעה טפחים, זה אינו עירוב. תמאה על כך הגמרא, מדוע כאשר הקורה אינה גבוהה עשרה טפחים, אין עירובו עירוב? אדרבה, הרי הוא ועירובו במקום אחד. הרי אבי רשות הרבים מגיע עד לגובה של עשרה טפחים, ועד גובה של עשרה טפחים דינו כרשות הרבים. נמצא שהעירוב כמונח ברשות הרבים, וגם המערב עומד ברשות הרבים. תרץ את הגמרא אל האחי כאמר כך כוונת הברייתא. מה שהיא אמרה גבוהה עשרה טפחים ורחבה ארבעה טפחים עירובו עירוב, הכוונה היא שאם הקורה גבוהה עשרה והניח את העירוב בראשה, צריך שיהיה בראשה רוחב ארבעה טפחים שהוא מקום חשוב, ואז עירובו עירוב. ועל אף שכשרחבה ארבעה נמצא שהעירוב מונח ברשות היחיד, כי מקום שגובו עשרה טפחים ורוחבו ארבעה על ארבעה טפחים, שהעמוד הזה עומד ברשות הרבים, הרי הוא רשות היחיד, והמערב עצמו נמצא ברשות הרבים, מכל מקום העירובו עירוב, לפי שארבע עמותיו של המערב עד לרקיע הם רשות היחיד. ולכן סיימה ברייתא ואמרה, ואם לאו, אם אין בראשה ארבעה טפחים, אין עירובו עירוב, שכיוון שגבוהה עשרה, ואין העירוב מונח על שטח של ארבעה על ארבעה טפחים, הרי הוא כמונח באוויר. זאת אומרת שמאמר הברייתא ואם לאו מתפרש רק על רוחבה של הקורה ולא על גובהה. מסיימת הגמרא, וכיוון שכך מתפרשת הברייתא, יש לדייק ממנה, שאם אין הקורה גבוהה עשרה, אין צריך שיהיה בראשה רוחב ארבעה, שהרי כשהיא מונחת למטה מעשרה טפחים מן הקרקע, הרי כי מונחת על הקרקע, שכל דבר שנקלט באוויר רשות הרבים, הרי הוא כמי שהונח בתוכה על הארץ. אם כן, הברייתא הזו מהווה את שיטת רבי יהודה, שעירוב שהונח על מקום גבוה עשרה טפחים ואינו רחב ארבעה טפחים, אינו עירוב. חוזרת הגמרא לדון בדברי רבינה שהעמיד לאל את הברייתא באופן שהכלכלה משלימה לרוחב האילן, ואז יש בסך הכל מקום רחב ארבעה טפחים. והערת הגמרא כמן כדברי מי ביאר רבינה, שאף שהכלכלה, הכוונה לסל, משלימה לרוחב ארבעה, מדין חוקקין להשלים מכל מקום אינה כרשות היחיד, שהרי אם הייתה רשות היחיד לא היה עירובו עירוב, לפי שהמערב מצוי ברשות הרבים ועירובו מצוי ברשות היחיד. והסיבה היא כיוון שמי למטה אילן אינו רחב ארבעה, מי זו השיטה הזו? דלא כרבי יוסי ברבי יהודה. דתניא שנינו בברייתא, במסכת שבת בדף ה' עמוד א'. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, נעץ קנה גבוה עשרה טפחים ברשות הרבים, והניח בראשו טרסקל, סל שרחב ארבעה טפחים, וזרק מרשות הרבים חפץ ונח על גביו, חייב, כיוון שזרק מרשות הרבים לרשות היחיד. מבואר בדבריו, שאף שהקנה אינו רחב ארבעה טפחים מלמטה, מכל מקום הועיל והסל שבראשו רחב ארבעה טפחים, נחשב הסל לרשות היחיד. ואף שאין מחיצות הסל מגיעים עד לארץ, אנחנו אומרים גוד אחית למחיצות, כלומר מחשיבים כאילו המחיצות יורדות עד לארץ. גוד אחית פירושו, תרגומו, משוך ואורד. ודין זהו הלכה למשה מסיני, כמבואר במסכת סוכה בדף ו' עמוד ב'. והרי זה כאילו יש כאן מחיצות גבוהות עשרה ברוחב של ארבעה טפחים. ואם אנחנו אמרנו שהסל תלוי באילן, יחד עם הרוחב של בסיס הסל יש פה ארבעה טפחים, וזה לא נחשב לרשות היחיד, סימן שהברייתא הזו לא סוברת כרבי יוסי ברבי יהודה. דוחה הגמרא ואומרת, אפילו תימא רבי יוסי ברבי יהודה, אפילו תאמר שדברי רבינה הם גם כשיטת רבי יוסי ברבי יהודה, אין לדמות את דברי רבינה שהכלכלה אינה כרשות היחיד לדברי רבי יוסי ברבי יהודה לגבי טרסקל שהוא רשות היחיד. מה ההבדל ביניהם? התם שם לגבי הניח טרסקל בראש הקנה, הדרן מחיצתה, מחיצות הטרסקל מקיפות את הקנה, שהטרסקל תחוב באמצעיתו בקנה, ולכך אנו אומרים גוד אחית למחיצות, ונמצא שהקנה מוקף עד הקרקע במחיצות שחללם ארבעה טפחים, והוא רשות היחיד. אבל אחר כאן בברייתא בכלכלה התלויה באילן, לא הדרן מחיצתה, אין מקיפות מחיצות הכלכלה את אובי האילן, אלא הכלכלה מונחת לצידו, ולכן גם אם ננסה להפעיל את ההלכה למשה מסיני של גוד אחית למחיצות הכלכלה, ויהיה למטה רוחב ארבעה בצירוף אובי האילן, עדיין צריך לומר את ההלכה של חוקקין להשלים, כדי שתצטרף הכלכלה להשלים את רוחב האילן לארבעה טפחים בחלקו העליון. ואין אומרים את שתי ההלכות הללו יחדיו. כלומר, לא אומרים פעמיים רואים. גם רואים כאילו מרוחב הכלכלה יורדות מחיצות, מדין גודה אחית, וגם אומרים, רואין כאילו חוקקין להשלים. חוזרת הגמרא לבאר את דברי רבי שהובאו לעיל בדף למד ג' עמוד א', ושם שנינו בברייתא, נתנו את העירוב באילן למעלה מעשרה טפחים, אין עירובו עירוב. נתנו למטה מעשרה טפחים, עירובו עירוב. נתנו את העירוב בכלכלה בסל ותלאו באילן, אפילו למעלה מעשרה, עירובו עירוב. אלו הם דברי רבי. על כך הקשתה הגמרא, אם מדובר באילן רחב ארבעה טפחים, מדוע בנתנו בכלכלה ותלאו באילן עירובו עירוב, הרי הכלכלה היא רשות היחיד, ונמצא שהמערב ברשות הרבים ועירובו ברשות היחיד, והובא שם תירוצו של רבינה. כעת רבי ירמיה מתרץ תירוץ אחר. רבי ירמיה אמר, שייני כלכלה, שונה הדין בכלכלה בסל, התלוי באילן למעלה מעשרה טפחים, שיכול להניח בו את העירוב על אף שקנה שביטה ברשות הרבים, הועיל והכלכלה ארוכה ויכול לנטותה ולהביאה למטה לתוך עשרה. יכול למשוך את הסל, לעטות אותו כלפי מטה אל תוך העשרה טפחים, בלי לעקור ממקומה עד שצידה אחד כאמור יגיע למטה מעשרה טפחים מן הארץ, ששם הוא רשות הרבים, ועל ידי זה יוכל לקחת את העירוב למקום שביטתו. שואלים הראשונים, מדוע אין בהטיית הכלכלה לתוך רשות הרבים משום איסור דאורייתא של הוצאת העירוב מרשות היחיד לרשות הרבים? והם מתרצים שרב ירמיה סובר כדעת רבה במסכת שבת בדף צדי ב', שאגד כלי שמי אגד, כלומר, שכיוון שחלק מן הכלי עדיין נמצא ברשות שהיה בה בתחילה, אף שחלק אחר של הכלי כבר יצא ממנה, עדיין נחשב שהכלי ברשות הראשונה שהיה בה, כיוון שלא יצא כולו, ולכן מותר להטות את הכלכלה לרשות הרבים, ואחרי שנח העירוב ברשות הרבים יכול לתלו ולאוכלו. מוסיפים התוספות בדיבור המתחיל הועיל, גם לדעה שסוברת שאגד כלי לאף שמי אגד, ונחשב שיצא כולו, אין כאן איסור הוצאה מדאורייתא, כיוון שגם עכשיו לאחר שהיטה את הכלכלה לרשות הרבים, לא נח העירוב ברשות הרבים, אלא בתוך הכלכלה שהיא קרמלית, אם יש ברוחב של ארבעה טפחים. ואין בזה אלא איסור הוצאה מדרבנן שאינו מקלקל את העירוב לדעת רבי, שכל שבות, כל איסור דרבנן לא גזרו עליו בבין השמשות. אומרת הגמרא יתיב רב פאפה וכאמר לאשמעתה, ישב רב פאפה ואמר את השמועה הזו, איתיב יקשה רב בר שווה לרב פאפה. על תירוצו של רב ירמיה, שנינו במשנה לקמן בדף למתחת עמוד א', יום טוב הסמוך לשבת, כגון יום טוב שחל ביום שישי בערב שבת, ורוצה להניח עירוב כדי לצאת מחוץ לתחום, בין ביום טוב ובין בשבת. גם ביום טוב אסור לצאת מחוץ לתחום. ואם יניחנו בערב היום הראשון ויחזור לביתו, יש לחשוש שיובד העירוב ולא יהיה לו עירוב ליום המחרת. ומדובר במקום שאינו משתמר. ומבואר במשנה שאם נאכל עירובו ביום הראשון, אינו מועיל ליום השני. כיצד הוא עושה? מוליכו הרי הוא נותן לשליח להוליך את העירוב בראשון בערב יום טוב למקום שרוצה לקנות שביטה שם. ומדובר בנותן לשליח להניח את העירוב כי הוא מעצמו הולך ונמצא שם בשעה שקדש עליו היום. הרי הוא קונה שביטה גם בלא להניח את העירוב. אז כאמור, כיצד הוא עושה? מוליכו בראשון, נותן לשליח להוליך את העירוב בערב יום טוב למקום שרוצה לקנות שביטה שם, הוא מחשיך עליו, ממתין שם השליח עד שיהיה לילה ויקנה לו עירובו, ונוטלו לעירוב ובא לו לעיר שאם יניחנו שם שמה יובד ולא יהיה לו עירוב ליום המחרת. וחוזר ומוליכו בשני בערב שבת למקום שרוצה לקנות שביטה, הוא מחשיך עליו. ואחר שיחשיך וכבר קבנה שביטה לשבת, אוכלו שם אם ירצה, שהרי בשבת אינו יכול לטלטלו ולהביאו. ובא לו לעירו, וכשחל יום טוב אחר השבת, ורוצה להניח עירוב כדי לצאת מחוץ לתחום בין בשבת ובין ביום טוב, יניח את העירוב במקום שביטתו בערב שבת, ועל כורחו יחזור לביתו בלי ליטול את העירוב, שהרי אינו יכול להביאו בשבת, לא יכול לטלטל את זה בשבת, ולמחרת קודם כניסת יום טוב ילך ויראה אם העירוב עדיין שם. ויחשיך עליו, ויוכל לסמוך עליו גם ליום טוב. ושוב, גם כאן הכוונה לידי שליח, שהרי אם הוא עצמו הולך שם בערב יום טוב, הוא קנה את השביטה, גם כשעבד העירוב, זה נקרא לערב ברגליים. ואם הוא יראה שעבד העירוב, שהוא לא נמצא שם, פשוט יישב בביתו, וידע שהוא לא יכול לצאת מחוץ לתחום. מסיים רב בר שווה את קושייתו. לפי דברי רב ירמיה שאומרים, אויל, עמי, מדוע צריך בכל עירוב לבוא ולהניח את עירובו בסוף התחום? נעימה, היה לנו לומר, כיוון דיבאי אמתויי מצי ממתילי, אף על גב דלא אמתי, כמאן דאמתי דמי. פירוש הדברים, כיוון שאילו היה רוצה להביא את עירובו לשם, היה בידו להביא, אף על פי שבפועל לא הביאו, הרי זה כאילו הביאו לשם. כי כך מצינו לגבי כלכלה, שאמר רב ירמיה, שעל אף שעירובו ברשות היחיד, דהיינו הסל מצוי מעל עשרה טפחים, והוא עצמו המערב מצוי ברשות הרבים, מכל מקום אנחנו אומרים, אויל, ויכול לכופפה ולהטוטה למטה לתוך רשות הרבים, הרי זה נחשב כאילו, עירובו מצוי ברשות הרבים. כמו כן אומר שאין צריך להוליך את עירובו לסוף התחום, כיוון שיכול להוליכו. הרי זה כאילו הוליכו, למרות שבפועל הוא לא הוליכו. כך מבאר רש"י את קושיית רב בר שווה, שבעצם הקושייה היה על כל העירוב, והטעם שהביאו את המשנה לגבי יום טוב הסמוך לשבת, משום שבא מפורש יותר עניין הולכת העירוב. אבל תוספות בדיבור המתחיל ועמי חולקים על רש"י וסוברים שבמניח עירובו בערב שבת לא שייך לומר אויל, והיה יכול להביאו, הרי זה כאילו הביאו. שהרי אסור מן התורה להביא את העירוב מביתו שברשות היחיד למקום שביתתו ברשות הרבים. ואף בבין השמשות שהוא שעת קניית העירוב, אסור להביאו. ולכן אומרים התוספות שרב בר שווה הקשה דווקא מיום טוב שחל להיות בערב שבת, שביום טוב אין איסור הוצאה, ולכן שייך לומר אויל והיה יכול להביאו בבין השמשות של כניסת יום טוב למקום שביתתו, הרי זה כאילו הביאו. מדרץ את הגמרא, אמר רבי זעירא, הטעם שהצריכו חכמים לכל המערבים להוליך את עירובם למקום שביתתם הוא גזירה משום יום טוב שחל להיות אחר שבת, שאם רוצה שיהיה לו עירוב ביום טוב, אינו יכול להביא את העירוב למקום שביתתו קודם בין השמשות של צאת השבת, משום איסור הוצאה, הוא לא יכול לטלטל בשבת את העירוב. ולכן אין לו מה רואיל והיה יכול להביאו, הרי זה כאילו הביאו, כי הרי אינו רשאי להביאו, ועל כורחו צריך להביאו מערב שבת. ואין לו מה רואיל שהיה יכול להביאו בערב שבת, מפני שאין אומרים רואיל, אלא על שעת קניית העירוב לאותו יום, וזה שעת בין השמשות של כניסת היום. ואם בשאר שבתות ישיר את העירוב בביתו ולא יוליכנו למקום שביתתו משום הועיל, יבוא לסמוך על כך גם ביום טוב שאחר השבת, שישיר את העירוב בביתו וייצא חוץ לתחום, על אף שאז אין כלל את ההועיל, ולכן גזרו שלעולם עליו להוליך בפועל את עירובו. מקשה הגמרא קושייה נוספת על תירוצו של רבי ירמיה. איתי ואי שנינו בברייתא, נתכוון לשבות ברשות הרבים והניח עירובו בכותל הסמוך למקום שביתתו מחוץ לארבע עמותיו. כמו שהעמידה הגמרא לאל בדף למד בית עמוד בית לגבי אילן, שזה היה מחוץ לארבע עמות, כי אם הניחו בתוך ארבע עמות, אפילו הניח את העירוב למעלה מעשרה, עירובו עירוב, לפי שהנותן את עירובו יש לו ארבע עמות, והם כרשות היחיד לעניין עירוב. ורשות היחיד הרי עולה עד לרקיע, ולעולם הוא ועירובו מצויים במקום אחד. אז לכן מדובר פה, נתכוון לשבות ברשות הרבים והניח את עירובו בכותל סמוך למקום שביתתו מחוץ לארבע עמותיו. אם הניחו למטה מעשרה תפחים, עירובו עירוב, כיוון שהמערב ברשות הרבים ועירובו מצוי בקרמלית, שאיסור ההוצאה ביניהם הוא רק מדרבנן, ובבין השמשות שהוזמן קניית העירוב רשאי להביאו למקומו, כי הברית הזו סוברת כדעת רבי הסובר, שכל דבר שהוא משום שבות שיש בו איסור דרבנן, לא גזרו עליו בין השמשות. אף שעירובו חוץ לארבע עמות, יכול להביא את עירובו למקומו פחות מארבע עמות. כל פעם קצת פחות מארבע עמות בבת אחת, שהרי אפילו בשבת רק מדרבנן אסור לעשות כן, ובבין השמשות כאמור, סובר רבי שלא גזרו. ואף שהעירוב אינו במקום שביתתו, ואי אפשר לומר אויל שהיה יכול להביאו כאילו הביאו, כפי שתרצה קודם הגמרא, אבל מכל מקום מדובר, שהיה דף יוצא מהמגדל עד מקום העירוב, והוא מצרפה ממחשיבם למקום אחד, כך מסביר הריטב"א. אבל אומרת הברייתא, אם הניח את עירובו בכותל למעלה מעשרה תפחים, אין עירובו עירוב, כיוון שהמערב מצוי ברשות הרבים, והעירוב מצוי ברשות היחיד, ואינו יכול להביא את עירובו אצלו. ואף שיש לו במקום שביתתו ארבע עמות שם כרשות היחיד ועולים עד לרקיע, מכל מקום, כיוון שהעירוב מונח מחוץ לארבע עמותיו, אינו נחשב ברשות אחד עמו. ממשיכה הברייתא, ואם נתכוון לשבות בראש השובח, בית קטן המיועד ליונים ומונח על עמוד, או בראש המגדל, ארון של עץ, והם עומדים ברשות הרבים, והם גבוהים הרבה ואת עירובו הניח בתוכם, אם למעלה מעשרה תפחים הניחו עירובו עירוב, שאף שאינו יכול להביא את העירוב למקום שביתתו בראש המגדל, משום שהוא מעביר מרשות היחיד לרשות היחיד דרך אבי רשות הרבים, כלומר עליו להוציא את העירוב מתוך המגדל החוצה, להביא רשות הרבים ולהעלותו אצלו למקום שביתתו בראש המגדל, ובאופן זה חייב אפילו באבי רשות הרבים, למעלה מעשרה תפחים כדין מושיט, כך מצינו בעבודת הלוויים במשכן שהיו מושיטים קרשים מהעגלה אחת שהיא רשות היחיד לעגלה אחרת, דרך אבי רשות הרבים למעלה מעשרה תפחים, ומשם למדו חכמים במסכת שבת בדף צדיוו, לחייב כל מושיט באופן הזה, שמלאכה שהייתה במשכן חייבים עליה בשבת. מכל מקום, יכול להירד ולאכול את העירוב במקום שהוא מונח במגדל. האדם עצמו ירד אל מקום העירוב ושם הוא יאכל אותו. והרי זה נחשב כמקום אחד ממש, שמקום שביתתו, שהרי שניהם מצויים מעל עשרה תפחים, מן הקרקע ורשות אחד הם. כי מעשרה תפחים ועד לרקיע כל רשות אחת. אבל אם יניח את העירובו בתוכם למטה מעשרה תפחים, שהוא קרמלית, כגון שיש במגדל מדפים זה למעלה מזה, ומסביר תוספות הראש כיצד שייך קרמלית בתוך המגדל, כלומר, גם מקום שאינו גבוה 10 ורחב 4 טפחים העומד ברשות הרבים, הרי הוא קרמלית, אבל פנים המגדל מוקף מחיצות. איך שייך בו קרמלית? והוא מסביר שמדובר שאין הקירוי גבוה 10 טפחים. בבית שקירויו פחות מ10 אסור לטלטל בתוכו כדין קרמלית, כמבואר במסכת שבת בדף זין. אז אם כן, אם מניח את עירובו בתוכם למטה מ10 טפחים שהוא קרמלית, אין עירובו עירוב, שהרי אינו יכול להביא משם את עירובו למקום שביטתו בראש המגדל, משום שמעביר דרך אוויר רשות הרבים לרשות היחיד. היות ומדובר פה באיסור מושיט, אז למרות שמדובר בטלטול מקרמלית אל רשות היחיד, דרך אוויר רשות הרבים נחשב הדבר לדאורייתא, כאילו לומדים זאת מעבודת הלווים במשכן, ואף שיכול לרדת למקום שהעירוב נמצא בו ולאוכלו שם, אבל באופן הזה הרי הוא יוצא ממקום שביטתו שהיא ברשות שלמעלה מ10 טפחים, וכדי שיחול העירוב צריך שיהיה ראוי לאוכלו מבעוד יום במקום השביטה. מסיימת הגמרא את הקושייה, ולפי דברי רב ירמיה שאומרים אויל, עמי, מדוע אם הניח במגדל למטה מ10 טפחים את עירובו, אז אין עירובו עירוב? הרי כשם שרב ירמיה הכשיר את העירוב המונח בכלכלה, אויל ויכול להטוטה ולהביאה לתוך 10 טפחים, הכנה מנימה אויל ויכול לנטוטו ולהביאו לתוך 10. כמו כן אומר כאן שגם למטה מ10 טפחים יהיה עירובו עירוב, כי אויל ויכול להטות את המגדל על הארץ שיהיה בתוך 10 טפחים, ונמצא שמקום שביטתו הוא למטה ברשות הרבים, ויטול את העירוב ממקומו שהוא קרמלית למקום שביטתו לאוכלו שם, ולא גזרו על השבות. הטלטול בין הקרמלית לבין מקום שביטתו זה איסור מדי רבנן, ולא גזרו על השבות בבין השמשות, כי כאמור הברייתא הזו סוברת כרבי, כמו שמבואר ברישה של הברייתא, הניח עירובו בכותל למטה מ10 טפחים עירובו עירוב, למרות שצריך להוציאו מקרמלית למקום שביטתו ברשות הרבים. תרץ את הגמרא, אמר רב ירמיה, אחא במגדל מסומר עסקינן. כאן בברייתא אנחנו עוסקים במגדל שתקוע במסמרות בכותל ואינו יכול להטוטו, אז לא ניתן לומר הועיל ויכול להטוטו. תירוץ נוסף, רב אמר אפילו תימא, אפילו תאמר שהברייתא מדברת במגדל שאינו מסומר, ואחא במגדל ארוך עסקינן. כאן בברייתא מדובר במגדל שהוא ארוך הרבה יותר מ4 אמות. דאם ממתי ליפורתא, אז ילחוץ ל4 אמות. אם תטה את המגדל מעט, יצא ראש המגדל מחוץ ל4 אמות שהיה בו בתחילה. כשמתים ארון על צידו, והוא גבוה מאוד הארון, אז ראש הארון יוצא מחוץ ל4 אמות שהוא היה ניצב בו כשהוא עמד ישר. ואחמד כן, אין להכשיר את העירוב משום הועיל שיכול לנטוטו, שהרי אם יתהו ויטול את העירוב לאוכלו בראש המגדל, נמצא שהוא אינו ב4 אמות שהתכוון לשבות בהם. כלומר, אף אחר ההטיה אנחנו מחשיבים אותו כנמצא בראש המגדל, אבל סוף סוף כוונתו הייתה לשבות ב4 אמות שהיה בו ראש המגדל תחילה, ואחר ההטיה הוא אינו נמצא ב4 אמות הללו. ואין לומר שאחר שיתה הוא ילך ויוכל את העירוב במקום העירוב שהוא כנגד 4 אמות שהתכוון לשבות בהם, שהרי אם כן אינו בראש המגדל והטיה אינה מועילה לו כלום, וכיוון ששבת באמת מעל 10 טפחים ואינו יכול להביא לשם את העירוב, והטיה אינה מועילה לחשיבו כנמצא ברשות הרבים בתוך 4 אמות עם עירובו, אין עירובו עירוב. שואלת הגמרא על גוף דברי הברייתא, איך ידמי, כיצד מדובר בברייתא? אידאיקא קבעת, אם יש חלון בתקרת המגדל אל תוכו ומתנה, ויש גם חבל בידו שקשור בעירוב הנמצא בתוך המגדל, אם כן אפילו כשהוא בראש המגדל ועירובו בתוך המגדל למטה מ10 טפחים, לייתה בקבעת ומתנה, שיביא את העירוב אליו על ידי שימשוך את החבל דרך אותו פתח בתקרה, וזה לא יהיה אלא טלטול מקרמלית לרשות היחיד, ולא גזרו בה בבין השמשות, ומדוע אין עירובו עירוב? משיבה הגמרא, אתה צודק, אם היה שם באמת חבל ואת אותו חלון בתקרת המגדל, זה יכל לפתור את הבעיה, רק דלית לקוות האומיתנה, מדובר שאין לו חלון וחבל. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, נתנו בבור, שם את העירוב בתוך בור, אפילו הבור עמוק 100 אמה, עירובו עירוב. מבררת הגמרא, בור דקאי איכה, בור זה שהניח בו את העירוב, איכן הוא עומד? אילה, אם הדקאי ברשות היחיד, אם נאמר שהוא עומד ברשות היחיד, אם כן פשיטה שעירובו עירוב, שהרי רשות היחיד עולה עד לרקיע, וכי איך דסלקה לאי לחנה מיד הנחת לתחת. כשם שרשות היחיד נמשכת ועולה למעלה, כמו כן היא יורדת למטה. והבור לכל עומקו רשות היחיד, ונמצא שהוא ועירובו נמצאים ברשות היחיד. מדוע צריכה המשנה לומר שאפילו אם הניחו בבור עמוק מהעמה, עירובו עירוב? כלומר, מלשון המשנה שאמרה אפילו, משמע שיש חידוש בבור עמוק מהעמה יותר מבור שאינו עמוק. והיה מקום לפרש שהחידוש הוא שבור עמוק מהעמה הוא רשות היחיד. אבל כיוון שרשות היחיד יורדת למטה, אין לחלק בין בור עמוק לשינו עמוק. והמשנה לא הייתה צריכה לחדש, אפילו בבור עמוק, עירובו עירוב. ואלא אם נאמר שמדובר במשנה דקאי שהבור עומד ברשות הרבים, עדיין יש לשאול דנתכוון לשבות איך, איכן נתכוון לקנות שביתה? היא למעלה, אם למעלה בשפת הבור ברשות הרבים, אם כן מדוע עירובו עירוב? הרי הוא המערב במקום אחד ועירובו במקום אחר הוא. שהרי בור עמוק 10 טפחים הוא רשות היחיד, ובבין השמשות אינו יכול להביא את עירובו שבבור למקום שביתתו ברשות הרבים ואינו עירוב. והיא, אם מתכוון לשבות למטה בתוך הבור, אם כן פשיטה שעירובו עירוב, שהרי הוא ועירובו במקום אחד. משיבה הגמרא לא צריכה, לא צריכה המשנה לומר את הדין הזה, אלא באופן דקאי שהבור עומד בקרמלית, כגון בור העומד בשדות, והבור עצמו שהוא עמוק 10, הרי הוא רשות היחיד, והוא נתכוון לשבות למעלה בשפת הבור שהוא קרמלית. ומשנתנו, רבי, זוהי שיטת רבי דאמר, כל דבר שהוא משום שבות, לא גזרו עליו בין השמשות. כל דבר שהוא איסור מדרבנן, לא גזרו עליו בשעת בין השמשות, ולכן עירובו עירוב, כיוון שיכול בבין השמשות לקחתו מתוך הבור, שזה רשות היחיד אל שפת הבור, שזה קרמלית, מקום שביתתו, כי טלטול מרשות היחיד לקרמלית אינו אלא שבות דרבנן. אם כן נמצא שכאן יש חידוש בבור עמוק יותר מאשר בור שאינו עמוק, כי בור שאינו עמוק 10 ורחב 4 טפחים הוא קרמלית, וודאי שהוא ועירובו במקום אחד. ואם הוא לא רחב 4 טפחים זה מקום פטור, ואילו בבור עמוק 10 ורחב 4 הוא רשות היחיד ואסור להוציא ממנו לקרמלית בשבת, ומכל מקום עירובו עירוב כשיטת רבי. הטעם שנקטה המשנה מאמה להשמיענו דרך אגב, שאף שיש תורח מרובה להביאו מן הבור, עירובו עירוב. ואין דינו כדין נפל עליו הגל על העירוב שנזכר לקמן בדף למד ה' עמוד א' שאינו עירוב. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראה, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף למד ד' עמוד ב'. משנתנו ממשיכה לדון בדיני הנחת העירוב במקומות שונים. אומרת המשנה, נתנו לעירוב בראש הקנה או בראש הקונדס עמוד מעץ, העומדים ברשות הרבים, בזמן שהוא תלוש ונעוץ שנעקר ממקום גידולו, תלשו את העץ הזה ממקום גידולו והעמידו כשהוא תחוב בקרקע, אפילו גבוה מאה אמה, הרי זה עירוב. למרות שהקנה או הקונדס גבוהים הרבה וראשם רחב 4 טפחים, מכל מקום, כיוון שאינם רחבים למטה 4 טפחים, אינם רשות היחיד. המבואר במסכת שבת בדף קופה א' עמוד א' לגבי ספינות קטנות שרחבות למעלה 4 טפחים והולכות ומתקצרות, נהיות צרות למטה, עד שלמטה, בתחתית הספינה, זה כמו חוד של סכין והם אינם רשות היחיד. ויכול בבין השמשות לקחת את העירוב אליו למקום שביתתו ברשות הרבים. זו היה המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות בדף למד ד' עמוד ב', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. רמי לי רבה דבר מתנה לרבה, הקשה רבה דבר מתנה לרבה, שמשנתנו סותרת את המשנה לעיל. שנינו פה במשנה, בזמן שהוא תלוש ונעוץ, הרי זה עירוב. מבואר מכך, שדווקא באופן שהקנה או הקונדס תלוש ונעוץ אין, אכן זה עירוב. אבל אם הקנה לא תלוש ונעוץ אלא מחובר לקרקע מלכתחילה, לא, אין זה עירוב. כיוון שאינו יכול לתלו ממקומו, כי אסור להשתמש באילן, ועירוב שאי אפשר לתלו בבין השמשות ממקומו למקום שביתתו, אינו עירוב. מעני משנתנו בשיטת מי היא הולכת? רבנני. זוהי שיטת חכמים שחולקים על רבי, וסוברים שדבר שגזרו חכמים שלא לעשותו בשבת, אסור לעשותו בבין השמשות. דאמרי כל דבר שהוא משום שבות שהוא אסור מדרבנן, גזרו עליו גם בבין השמשות, ולשיטתם גם בבין השמשות אסור להשתמש באילן, ואם כן קשה. אמרת רישא רבי, הרי לעיל בדף למד ב' עמוד ב' העמדנו את המשנה שם, שהיא הרישא של משנתנו, כי רבי הסובר שכל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בבין השמשות, כיוון שבין השמשות הוא ספק יום ספק לילה, ומאחר שבזמן קניית העירוב בבין השמשות הוא יכול להורידו מן האילן ולאוכלו, הרי עירובו עירוב, ולא אכפת לנו שבמשך השבת יהיה אסור לו ליטול מן האילן את העירובו. אז האם נאמר רישא של משנתנו רבי והסיפא כרבנן? זה לא מצוי שהרישא של המשנה תהיה כשיטת ענה אחד והסיפא כשיטת ענה אחר? תרץ את הגמרא, אמר לי, ישיב לו רבה, כבר רמי לי, כבר הקשה זאת רמי בר חמא לרב חסדא, ושני לי ותרץ לו שאכן רישא רבי וסיפא רבנן. אכן המשנה הקודמת היא שיטת רבי, והמשנה שלנו היא שיטת רבנן. רבינה אמר, תירוץ נוסף לעולם משנתנו כולה כשיטת רבי היא, והסיפא שהיא משנתנו שמבואר בה שהקנה מחובר, זה אינו עירוב, אין הטעם משום שאסור להשתמש במחובר. אלא יש טעם מיוחד משום גזירה שמה יקטום. לפי שהקנה רך, אנחנו חוששים שמה כשייקח משם את העירוב, יקטום מראש הקנים, ויעבור על איסור דאורייתא משום קוצר. הביאה הגמרא הוראה של רב נחמן בדין השתמשות בקנים ומקשה עליו ממשנתנו. ההוא פולמוס, אחי למלך דעתה לנערדה שבא לעיר נערדה, ומפני כך היה המקום בעיר דחוק לתלמידים. אמר לו רב נחמן לתלמידיו, פוקו אבידו כבושי כף שבאגמה, צאו לאגם, כופפו את הקנים זה על זה, כדי להפוך אותם כמו כיסאות עבורכם, ולמחר ביום השבת נאי זיל ונאי תבילויי, נלך ונשב עליהם. הייתי והקשר רמי בר חמה לרב נחמן ואמרי לה וישמרו שאת הקושייה הזו הקשר רבו כבר בר הרבה. לרב נחמן, שנינו במשנתנו לגבי העירוב שנתנו בראש הקנה, בזמן שהוא תלוש ונעוץ הרי זה עירוב, משמע, שדווקא כשהקנה תלוש ונעוץ אין, אכן הרי זה עירוב, אבל לא תלוש ולא נעוץ, לא, הרי שקנים הם כאילן שאסור להשתמש בהם וכיצד אתרת להישב על הקנים בשבת. אמר לי, ישיב רב נחמן, הטעם שם במשנה שמבואר שאסור להשתמש בהם במחוברים? מדובר באוזרדין, בקנים שהתקשו כבר והם כמו אילן. ואילו אנחנו יתרנו לשב על קנים רכים שהם כמו ירק, ובירק לא הזכירו רחמים איסור השתמשות ומותר להשתמש בהם. ורב נחמן מביא ראיה לחלק בין קנים רכים לקנים שהתקשו כבר. ומינה תימרא דשני לה, מיכן תאמר שיש לנו לחלק בין אוזרדין, קנים שהתקשו לשאין אוזרדין, לקנים רכים. דתניא שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא של מסכת כלאיים. הקנין והתדין והאיגין, מיני קוצים, מין אילנן, הם מיני אילן ולכן אינן כלאיים בכרם, שאין איסור משום כלאיים בכרם אלא מיני תבואה ומיני ירקות בלבד, אבל שאר מיני זרעים מותר לזורם בכרם, ואין צריך לומר שמותר גם שאר אילנות. ותניא אידך, ובברייתא אחרת שנינו הקנים, והקידן בוסם ששמו קידה, והאורבנין מין ערבה, מין ירקן, ואין כלאיים בכרם, קשיא הדדי. הברייתות סותרות זו לזו, שבראשונה מבואר שקנים מין אילנם, ובשנייה מבואר שקנים מין ירקם. אלא שמע מן המוכח שיש לחלק בין אוזרדין לשאין אוזרדין, ובכך יש לתרץ את סתירת הברייתות. כאן בברייתא הראשונה מדובר באוזרדין בקנים שהתקשו כבר והם כאילן. כאן בברייתא השנייה מדובר בשאין אוזרדין, היינו בעודם רקים שהם כירק. מסיקה הגמרא שמע מן האחין, כך יש להוכיח. דנה הגמרא בדין קידן שהוזכר בברייתא. ובא בברייתא שקידן מין ירק הוא, והרי הוא כלאיים בכרם. מקשה הגמרא וכי קידה מן ירקו, והתנן שנינו במשנה במסכת כלאיים פרק א' משנה ח'. אין מרכיבין, הרכבה זה שמביאים ענף או צמח ומרכיבים אותו על גב אילן, או מין על מינו, או מין על שאינו מינו. אין מרכיבין פיגם, מין צמח על גבי קידה לבנה מפני שהוא ירק באילן, והרי הם כלאיים זה בזה. הרי שקידה נחשב כאילן. מתרץ את הגמרא, אמר רב פאפה, קידה לחוד וקידה לבנה לחוד. כלומר, קידה הוא מין לעצמו והוא ירק. קידה לבנה הוא מין לעצמו והוא אילן ואין סתירה מן המשנה לברייתא. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים למד ג' ולמד ד' במסכת העירובין עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה לרבינה, באיזה מקרה אתיר רבי להניח העירוב בסל על האילן? שאלה שנייה לרב יהודה, אם נעץ קורה ברשות הרבים והניח עליה עירובו, אי מתי צריך שתהיה רחבה דלת תפחים ואי מתי אין צריך ומדוע? שאלה שלישית, מדוע כשיש רוחב דלת תפחים אינו נחשב שהוא במקום אחד ועירובו במקום אחר? שאלה רביעית, מדוע לרבי יוסי ברב יהודה עם נעץ קנה ובראשו סל, טרסקל, בלשון הגמרא, הרי זה רשות היחיד? שאלה חמישית, לרבי ירמיה, באיזה מקרה התיר רבי להניח העירוב בסל על האילן? שאלה שישית, באיזה אופן מערב ביום טוב שחל בערב שבת ורוצה לקנות שביטה לבית הימים? שאלה שביעית, מדוע בקונה שביטה בראש מגדל הגבוה 10 תפחים והניח עירובו בכותל סמוך למטה מ-10 תפחים? אין אומרים שמועיל, כיוון שיכול להטוטו ולהביא מקום שביטתו לתוך 10 טפחים. שאלה שמינית, באיזה אופן, אף שהוא במגדל ועירובו בכותל למטה מ-10 טפחים מועיל ומדוע? שאלה תשיעית, באיזה אופן התירה משנתנו כשהניח העירוב בעומקו של בור? השאלה האחרונה, לרבי המתיר שבות בבין השמשות, מדוע כשנתן העירוב בראש הקנה שעדיין מחובר, אינו עירוב? בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. צריך שיהיה הוא ועירובו במקום אחד כדי שיהיה אפשר לו לאוכלו בין השמשות, לפיכך אם יתכוון לשבות ברשות הרבים והניח עירובו ברשות היחיד, או ברשות היחיד והניח עירובו ברשות הרבים אינו עירוב, שיהיה אפשר לו להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים בין השמשות אלא באווירה. אבל אם יתכוון לשבות ברשות היחיד או ברשות הרבים והניח עירובו בקרמלית, או שנתכוון לשבות בקרמלית והניח עירובו ברשות היחיד או ברשות הרבים, הרי זה עירוב. שבשעת קניית העירוב שהוא בין השמשות, מותר להוציא ולהכניס מכל אחד משתי הרשויות לקרמלית לדבר מצווה, שכל דבר שהוא מדברי סופרים לא גזרו עליו בין השמשות במקום מצווה או בשעת הדחק. מקום שיש בגובות 9 תפחים מצומצמות לא פחות ולא יותר ברשות הרבים, הרי הוא כרשות הרבים ואין משגיחים על מידת אורכו ומידת רוחבו, בין רחב בין קצר, מפני שרבים מקטפים עליו. אבל אם היה יותר על 9 או פחות, אם היה בו 4 על 4 או יותר, הרי הוא קרמלית, ואם אין בו 4 על 4, הרי הוא מקום פטור. נתנו בראש הקנה או הקונדס הצומחים מן הארץ אינו עירוב, מפני שמאחר שהם רכים ונוחים להיקטם והתחייב חטאת, גזרו בהם, אפילו בין השמשות, אפילו במקום מצווה, ואם היו תלושים ונעוצים, הרי זה עירוב. נתנו במגדל ונעל בפניו, עבד המפתח קודם שחשיכה. אם אי אפשר להוציא העירוב, אלא אם כן עשה מלאכה גמורה בין השמשות, הרי זה כמי שעבד ואינו עירוב, שהרי אי אפשר לאוכלו.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
בשמיים. משנה יומית חלק א', משניות שאנו משננים שאין עליהם גמרא. סדר זרעים, מסכת מעשר שני, פרק ב', משנה ג'. טלטן של מעשר שני תאכל צמחונים, כשהטלטן עודן הצמח ירוק עין, וכשהיא רכה ולחה וראויה לאכילה, אבל לא יניחנה עד שתתקשב ותתייבש ולא תהיה ראויה לאכילה. אבל טלטן של תרומה מותר להניחה עד שתתקשה ותתייבש, והיו משתמשים בה לחפיפת הראש, אבל במעשר שני החמירו שלא ניתן אלא לאכילה בלבד. ושל תרומה, טלטן של תרומה נחלקו בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים כל מעשיה בתארה, אף על פי שטלטן אינו אוכל גמור מכל מקום מועיל ונוהגת בה תרומה, משום שקצת בני אדם אוכלים אותה, לפיכך כל מה שעושים בטלטן של תרומה, צריכים לעשות בידיים טהורות. כלומר שאסור לנגוע בה שנוטלים ידיים, תחילה כדין תרומה גמורה, חוץ מחפיפתה שחופפים בה את הראש בלא נטילת ידיים, לפי שכבר נפסדה ואין היא עומדת עוד לאכילה, ובית הלל אומרים כל מעשיה בתומה, הועיל ואין הטלטן אוכל גמור, לפיכך הקלו בה שמותר לעשות כל מעשיה, גם בידיים טמאות ולא נטילת ידיים. חוץ משריעתה, הבא לשרות את הטלטן במים, הועיל והמים מכשירים אותה לקבל תומה, נמצא מטמאה בידיו. איל כך איתול ידיו תחילה, שאסור לטמאה בידיים.
ויבוא היו למקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמיקרו ולמישנו וללימוד בדרך ארץ ולמה סויס רצוי נביאים שבשומיים ולמה סויס רצוי נביאים שבשומיים
מפעל המשנה היום התקביעותה, משניות על פי סדר השס, אנחנו בסדר תארות מסכת כלים פרק ה' משנה ו'. תנור שנגע בו אפר עד חציו, שנתן אפר לתוך התנור והגביע שולב עד חצי גובעו, מאפר ולמטן מתאמה במגע עם נגע שרץ בדופן התנור מתוכו למעלה מן האפר, נטמע כל התנור אף מה שלמטה מן האפר. מאפר ולמעלה מתאמה באוויר, אבל אם היה השרץ באווירו ולא נגע בדופן של התנור מתוכו, לא נטמע אלא מה שלמעלה מן האפר. נתנו את התנור על פי הבור או על פי הדות. בור זו חפירה באדמה בלא היקף בניין, ודוד זה בור שקירותיו סביב בנויים אבן עומלת. ונתן שם אבן בין התנור לדופן, הבור והדוד להחזיקו שלא ייפול. רבי יהודה אומר, אם מסיק מלמטן בקרקע הבור והוא ניסוק מלמעלה והתנור ניסוק מתוכו למעלה, שהאש בקרקע של הבור עולה לתוך התנור ודרך שוליו הפתוחים, כגון ששולי התנור קרובים לשולי הבור ודופניו מלמעלה סמוכים לדופני הבור, עד שלא הוא צריך ליתן בינתיים אל האבן קטנה ונמצאת חמימות האש בבור עולה כולה לתוך התנור והוא ניסוק יפה, תמי התנור מקבל תומה שהוא נחשב כמחובר לקרקע, אבל אם אינו ניסוק מעסק האש שלמטה בתוך הבור, אין התנור נחשב כמחובר לקרקע ואינו מקבל תומה. והחכמים אומרים, הועיל והוא סק מכל מקום באש שבתוך הללו של התנור, אף על פי שאינו מחובר לקרקע, תמי, הרי הוא מקבל תומה. רואי ורבותיי, חי וראה, עד כאן תלמוד תורתנו בדפינו היומיים, דפים למד ג' ולמד ד' במסכת העירובין, שלמדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית, יום שישי חב' באלול תשפ"ה, ערב שבת קודש, פרשת ניצבים ויילך. השבת האחרונה לשנת תשפ"ה. ובמוצאי שבת, בני אשכנז, מתחילים באמירת סליחות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש. שבוע חותם את שנת תשפ"ה, יום ראשון חב' באלול תשפ"ה. ונלמד את דף למד ה' במסכת עירובין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיתיו, ממקור הברכה, מנותן התורה, חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.